בעזרת השם אנחנו היום לומדים בענייני פורים. אני מקווה שהכנתם את התפילות, את הבקשות שביקשתי כל אחד מכם. אנחנו בעזרת השם, תזכירו לי בסביבות 4:30, אני רוצה שכל אחד יקרא את התפילה, את הברכה שהוא עשה, והאחרים יענו אמן. בינתיים אנחנו נלמד בענייני ביומה, עניינים הקשורים לימי הפורים בתורת הסוד. עשיתי לכם סיכום כמה שיכולתי, כמובן לא על כל הנושא של ימי הפורים, אבל על חלק שאני חושב שהוא חשוב, וזה יביא לנו בעזרת השם עוד זווית ראייה בקשר לעניין הזה. איתה בתיקונים, תיקוני זוהר הקדוש ובספר עוללות אפרים, שפורים היא בחינת יום הכיפורים. כלומר שהאורות שמתגלים באותם ימים דומים מאוד, למרות שבימי הפורים האור גדול יותר, עד כדי שחז"ל מלמדים שהאור בא מרדלה. רשע דלית ידע, קומה שנמצאת למעלה מעולם האצילות, כלומר בעולם שנקרא אדם קדמון. באדם קדמון הנקרא אצל חכמי הקבלה אק, לפני עולם האצילות, יש מדרגה של כביכול 10 ספירות, והמדרגה התחתונה נקראת רדלה. כאן נוצרה הנשמה של עם ישראל בשורש. זה מדרגה תחתונה של אדם קדמון, והאמת היא שעולם האצילות מתחיל מהטבור של אדם קדמון. אז זה כאילו שבעצם זה נכנס לעולם האצילות, זה מתחיל את עולם האצילות, והשורש של כל העולם הזה הוא בעצם בריאתה של הנשמה שלעתיד תתלבש באנשים שנולדים לאמא יהודיה. והאור הזה של הקומה הזאת הוא זה שמתגלה בימי הפורים. זאת אומרת שזה אור שאי אפשר להשיג אותו במובן אנושי רציונלי, ומעבר למדרגות השכליות, ולכן כדי להשיג את האור הזה במרכאות צריך פשוט להתבטל, הפוך. כמו שאומר הרמב״ם, שהשקיעה בפורים צריכה להיות עד כדי כך שהוא בעצם כבר לא יכול לחשוב והוא נרדם. להירדם זה בעצם סילוק המוחים, כי הדעת הרציונלית כשאדם נמצא בערנות לא תביא להכרה הזאת. אז ההכרה הזאת היא במדרגה הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו רגילים לחשוב, כי אין מחשבה. זו בעצם מדרגה של חיות אינטואיטיבית, מקורית, יסודית, זהותית, שמתגלה לאורך כל היום בחג הפורים. אני לא מדבר על היסוד דדעת, דאבא, אני מדבר על מדרגה עוד יותר גבוהה, כן, שלאט לאט בימי הפורים על ידי השקיעה מתגלה. ולכן יש בחינה של יום הכיפורים מבחינת הכפרה, זאת אומרת שהאור הזה הוא כל כך גבוה שהוא מנקה הכל. ולכן כל הפושט יד בימי הפורים נותנים לו. כלומר צריך להשתמש בימי הפורים כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא. ככל שהבקשה רחבה יותר, גדולה יותר, כוללת יותר, כך היא טובה יותר. אז צריך לבקש דברים גדולים. צריך לבקש דברים על גילוי מלכותו יתברך. כמובן שבדברים הגדולים ייכללו גם הדברים הפרטיים, אבל חבל לבזבז אנרגיה של תפילה של יום כזה על דבר אינדיבידואלי, מבלי קודם כל לבקש על הדבר הגדול הרחב שממנו כמובן כל התוצאות האינדיבידואליות ייכנסו לתוך המערכת הזאת. ולכן, והיינו כמו שיום כיפורים הוא גאולת הנפש, כמו כן פורים הוא גאולת הגוף. אז הנה ההבדל המרכזי הגדול, שהנפש שנגאלה ביום הכיפורים הופכת עכשיו לגאולת הגוף. זה ההבדל הגדול בין הגאולה הראשונה לבין הגאולה האחרונה. בגאולה הראשונה ביציאת מצרים הנפש נגאלה, ועל כן הגאולה הייתה בחיפזון, כי בקומת הנשמה אין זמן, ולכן כשהנשמה נגאלת היא לא זקוקה לזמן, היא לא דורשת זמן. הגאולה היא מיידית, כי אין זמן. אז הגאולה של מצרים, כיוון שהייתה גאולה של נשמה, של גילוי פעם ראשונה של נשמת האומה, אז המעבר הוא לא לוקח זמן, הוא לא תופס זמן, כי הוא לא בעולם של זין מידות תחתונות של הזמן, אלא בגימל ראשונות. לעומת זאת, ימי הפורים, למרות היותם מקומה כל כך גבוהה, הייתי אומר אפילו דווקא, בגלל שהם באים מקומה כל כך גבוהה, הם מסוגלים גם לרדת לקומה נמוכה ביותר, עד כדי כך שזה מתלבש בגוף. ואם הגאולה הזאת מתלבשת בגוף ועוסקת בעניינים של גוף, כלומר לגאול את הקומה הנמוכה של המציאות, את הגוף, זה אומר בעצם שיש כאן אנרגיה מאוד מאוד גבוהה שמתלבשת במימד הזמן. כי הגוף בטבעו נמצא בזין תחתונות ושבע ספירות תחתונות של המידות, ושם הזמן קיים, ולכן זה כבר מתלבש בלבושים של זמן. כבר למדנו שימי הפורים מתלבשים בלבושים. כל ימי הפורים זה בעצם לבושים, לבושים, לבושים. אחד מהלבושים זה הזמן, הזמן הוא לבוש. כמו שהמקום הוא לבוש, כמו שהנפש היא לבוש, גם מימד הזמן הוא לבוש. הצבע הוא לבוש, הטבע הוא לבוש. אחד הלבושים זה הזמן. כלומר, ימי הפורים מתלבשים בגוף. בפורים אנחנו גואלים את הגוף, לא את הנשמה, רבותיי. לכן כל מה שעסקנו ביום הכיפורים בנשמה, אנחנו ביום הפורים עוסקים דווקא בגוף, שהוא נרתיק לנפש. כך אומר השל"ה הקדוש בשאר האותיות. וההכנה לזה מתחילה מראש חודש. כבר מראש חודש אדר, אתם זוכרים שייחסנו את המילה אדר למילה אדרת, שזה בעצם לבוש, וכיוון שהאנרגיה הזאת מופיעה בפורים, היא כמובן מופיעה בשורש הפורים. איפה נמצא שורש הפורים? בראש חודש, אדר. שהרי ראש חודש אדר כולל בתוכו את כל ימי החודש. כמובן בתוכם גם את ימי הפורים. אז מי שמבין שראש חודש כולל הכל, כשהוא בעצם מציין ראש חודש, לא חשוב של איזה חודש, כל האנרגיות שעתידות להופיע בחודש כבר כלולות בראש. על דרך אומרם ז"ל במגילה י"ג, שקלי ישראל קדמו לשקלי המן. אז מה עושים בעצם בראש חודש אדר? משמיעים על השקלים. ככה מבקשת המשנה. כדי להקדים את השקלים, את המשקל, שקל וגמטריה, נפש. כדי להקדים את הנפש של ישראל, שהאומות רצו לקנות את עם ישראל, המן ביקש לקנות את עם ישראל מהחשברוש, כאילו מעביר אותם כמו חפץ, מאחד לשני, מגלות לגלות, ממנטליות למנטליות, זרה. אנחנו בגלות, אפשר לקנות אותנו. אנחנו לא עצמאים. לכן שורש הגאולה זה עצמאות, זה חירות מאומות העולם, אי אפשר כבר לקנות אותנו. ולכן העניין הזה חייב להתחיל כבר בראש חודש. השקלים שלנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לתת זכר למחצית השקל, בשקל הקודש, זה בעצם פדיון הנפש של עם ישראל לפני שהמן קונה אותנו. והיינו, שאיש המשכיל צריך להכין את עצמו מראש חודש על פורים גאולת הגוף. אז מי שלא עשה את זה מבחינה של דעת, יעשה את זה עכשיו. אנחנו עדיין לא בפורים ממש, יום לפני פורים, אז אנחנו צריכים להבין שצריך להכין מראש עכשיו כבר את גאולת הגוף שתופיע באופן ממשי בימי הפורים. למה זה כל כך חשוב? כי בעצם, לפי מה שאני אומר עכשיו, אין יותר גבוה מהדבר הזה, שהוא הכי נמוך. כלומר, הגובה הוא פועל יוצא מכמה אני יכול לרדת. ולכן, ככל שאפשר לרדת יותר, כך יוצא שהדבר שפועל הוא גבוה יותר. רק דבר גבוה יותר לא מפחד לרדת נמוך יותר. הגמרא בירושלמי ברכות, פרק א', הלכה א', עושה השוואה בין הגאולה האחרונה שאנחנו נמצאים בעיצומה עכשיו, לבין ימי הפורים. כלומר, הגמרא לא מצאה דוגמה יותר טובה מאשר פורים, כדי לדבר ולעסוק בגאולה שלנו. מה אומרת הגמרא שם? שהגאולה האחרונה דומה לאיילת השחר. איילת השחר זו אסתר. אסתר המלכה נקראת איילת השחר. איילת השחר אומרת, תהילים 22, כ"ב, למנצח על איילת השחר, מה אומרת אסתר מיד? אלי, אלי, למה עזבתני? זאת אומרת שמלכת אסתר יודעת שיש חולשה בעם ישראל, בלבושים של עם ישראל, ובלבושים של המלאך השייך לעם ישראל. המלאך מיכאל וישראל עצמם. היא יודעת שבעצם נתחייבנו באותו דור כליה בגלל שאיבדנו שלוש אותיות. גם מישראל וגם ממיכאל. המלאך איבד שלוש אותיות, אלי, וגם ישראל איבד אלי. ולכן היא מבקשת אלי, אלי, למה עזבתני? זאת אומרת, אלי של מיכאל שנשאר מח, ואלי של ישראל שנשאר רש. שניהם קונוטציה של עניות, של אביונות. מפני מה נעשו ישראל מח ורש? שואל המדרש. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, כלומר נשארו במנטליות גלותית לאכול משולחן זרים, במקום לאכול בארץ ישראל משולחנו של מקום. ברגע שאיבדנו את המדרגה הזאת של אלי, אלי בגמטריה 41, M, כלומר איבדנו את הבינה. ולכן אם אין לי את האימא העליונה, אין לי את הזהות. ולכן אסתר מיד פתחה את הפה וביקשה מיד, אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי. אם חז ושלום אין לנו את האותיות האלה, אם אין לנו את האימא, אם הם הבנים אינה שמחה חז ושלום, הגלות שלנו מרה. ואנחנו הופכים להיות מח ורש, כלומר עניים, אביונים, שכל אחד יכול לקנות אותנו. לכן מיד חזרו האותיות אלי למיכאל, אלי לישראל, והפכנו להיות מחדש מיכאל וישראל. וזה בעצם מה שקורה לנו בימי הפורים, שצריך לבקש אלי, אלי, למה עזבתני, ולקרוא את מזמור תחבט, שהוא שייך לאסתר, בימי הפורים. קודם כל צריך להפנים את הרעיון. כשמפנימים את הרעיון, מבקשים אותו בפה. כשאתה מבקש משהו בפה, אתה מזמין. כל דבר שאומרים אותו בכל רם, הוא הזמנה, כמו זימון. אי אפשר לעשות דבר בלי להזמין אותו, קודם כל. אז אנחנו קודם כל מזמינים במחשבה, מבטאים בפה, ואחרי זה עושים. זאת אומרת שאנחנו בעצם משלבים את כל הקומות. אם ישנה רק עשייה ואין בה הפנמה ורעיון שיוצא לידי דיבור, זה לא עובד, זה לא נקרא בעצם אמר. אמר זה אור, מים ורקיע. אי אפשר לעשות דברים בלי שתהיה מחשבה, כי גם אנשים חקיינים יכולים לעשות דברים מבחינה חיצונית, אבל אין להם את המודעות הפנימית. אנחנו לא עוסקים בעניין הזה בלבד. זאת אומרת שזו בחיית מחיית המלאק. זה הבחינה של מחיית המלאק. בבחינת שקלים.
מה שאני מתכוון, אני צריכה להגיד את האמירה הזאת, את הבקשה הזאת, כדי להישאר בשולחן של זרים.
נכון.
ודאי.
נכון. נכון, אנחנו צריכים, אמרתי, כל הקומות. הוכתרנו מאלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מגנור. אז המן, שהוא בעצם המלאק, זה מה שמוכה אותו, זה מה שמחלה אותו. והיינו שישקול את עצמו בפלס מוזני צדק, להטות את עצמו לצד ימין. ולכן בפורים צריך להפוך ממקבל למשפיע. כל תנועת הקבלה שלא יודעת איך לקבל, ולכן בקבלה לומדים בסופו של דבר, בשורה האחרונה, איך מקבלים, והקבלה נותנת תשובה מיידית איך מקבלים על ידי נתינה. זאת אומרת, אין פה משחקים. אתה רוצה לקבל בצורה נכונה, אתה צריך להפוך ממקבל לנותן, ממקבל למשפיע, כדי שהצורה שלך תהיה מחוברת לצורה של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא יכול להעביר דרכך, כי גם אתה בעצם בסופו של דבר אחד מן הנותנים, ולא מן המקבלים בלבד. אז כמובן שנולדת בבחינת מקבל, אז אתה פשוט הופך מרצון לקבל לרצון לקבל על מנת להשפיע. וזה מה שמחלה את המלאק. המלאק היה תופס את האנשים שנמצאים בזנב. הזנב הוא השבט האחרון בעם ישראל, המאסף. ולכן המלאק היה פוגע דווקא בשבט דן. שבט דן הוא האנשים שנפלו מהקומה היסודית של האומה. אני אומר את זה במילים של היום, אנשים שנפלו ממחשבת התורה. זה אנשים שנפלו במדרגתם בתוך המציאות של עם ישראל. זאת אומרת, אנשים שאיבדו את אמונתם, אנשים שנפלו למדרגה שהיא נגד התורה, נגד כל ההיגיון האלוהי, נגד כל הרצון האלוהי בעם ישראל. מה קורה לאנשים האלה? הם לא עבודים, הם לא חייבים קרת, כי הנשמה שלהם כבר שייכת באופן עולמי, אין סופי לעם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא משתמש באותן נשמות שנפלו כדי להיות גשר עם אומות העולם. זה פלא פלאות. זאת אומרת שאומות העולם צריכות לינוק מעם ישראל. מאיפה אומות העולם יכולות לינוק מעם ישראל? רק מהחלק הנמוך של עם ישראל. למה? כיוון שאי אפשר להסתכל בפני הנביא. העיניים של הנביא הן גבוהות מאוד. כשאומות העולם מסתכלות על עם ישראל, הן אינן יכולות להביט בעיניים של עם ישראל. אז איך הם יעשו כדי להתקשר לעם ישראל? דרך האנשים בתוך עם ישראל שנפלו. זאת אומרת שבסופו של דבר, מי הופך להיות בעצם מתווך וגשר בין עם ישראל, שהוא מקבל את הערכים האלוהיים, לבין אומות העולם? דווקא אלה שנפלו. זאת אומרת שאין חלק שיוצא מהקדושה, אפילו האנשים שנפלו בעם ישראל, עדיין בגדר של נביאים ביחס לאומות העולם. ולכן כדי לגלות קדושה בעולם אני חייב להשתמש גם בשבט האחרון הזה, בשבט דן. ולכן יחד, אנחנו קוראים את זה בפרשיות של השבת, יחד עם השבט הגבוה ביותר שהוא יהודה, ואני לוקח ממנו את בצלאל, בן אורי בן חור, למטה יהודה, יחד איתו הקדוש ברוך הוא מבקש לקחת את האוליהב, בן אחי שמח, שהוא למטה דן. זאת אומרת שהוא לוקח בעצם את הראשון שבשבטים, ואת האחרון שבשבטים כדי לבנות משכן. מה זה לבנות משכן? לבנות מערכת שמסוגלת להביא קדושה לעולם. סיכום, כדי להביא קדושה לעולם אני צריך לקחת גם את הגבוהים שבישראל וגם את אלה שנפלו. כי גם אלה שנפלו יש להם פונקציה, יש להם תפקיד, והתפקיד הוא כאמור להיות בגובה נמוך כל כך שאומות העולם יכולות לקבל מהם. אתם מבינים את המנגנון הכל כך עמוק שעכשיו אמרנו? שכדי שאומות העולם תקבלנה משהו, כיוון שהן אינן יכולות להסתכל בפנים של עם ישראל, שזה האנשים הגבוהים, אז הן מקבלות מן האחוריים של עם ישראל, והאחוריים זה בעצם האנשים היהודים הנפולים, השבט האחרון, אלה שכבר איבדו את האמונה שלהם, אבל הם עדיין שייכים לעם ישראל, והם הופכים להיות גשר עם אומות העולם. בסוד וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. רבותיי, עכשיו קיבלתם סוד עצום. זאת אומרת שגם הרחוקים ביותר בעם ישראל מתורה ומצוות, הם בתפקיד חשוב מאוד. שאז הוא מעין הגאולה העתידה, אז בעצם הדוגמה של הגאולה העתידה זה דווקא ימי הפורים. ולכן אני חוזר לגמרא בירושלמי שהבאתי קודם לכן. ושם הגמרא, איך אני יודע שהיא אומרת שזה שייך לפורים ולגאולה? היא אומרת את זה בפירוש. כך בתחילה, ומרדכי יושב בשער המלך. ממש, פסוקים, עכשיו אני מצטט לכם את הגמרא. כלומר, הגמרא בעוסקה בגאולה האחרונה, מחזירה אותנו לימי הפורים. נו, מה אכפת לי שמרדכי יושב בשער המלך? אומר את הגמרא, ואחר כך, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי. ואחר כך ממשיכה הגמרא שמרדכי יוצא מלפני המלך בלבוש מלכות. ואחר כך אומרת הגמרא, עד הסוף ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. זאת אומרת שהחכמים שם בגמרא היו בבקעה, בבקעת ארבל, והם רואים שם את איילת השחר. זאת אומרת שהם במצב של חושך, שהם יודעים שמבחינת השעות עכשיו מתחיל היום, אבל לא רואים את זה. אז הם ממתינים שם ורואים שלאט לאט 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 בלי לראות, החושך הופך להיות בעצם לאור. קוראים לזה איילת השחר. מה הם אומרים שם? כקביעה, כך היא גאולתם של ישראל. כמעה, כמעה. מי שיחכה לאור מידי לא יבין ולא יראה. מי שיבין שהגאולה האחרונה דומה למהלך הזה, שאין שם השם, לא רואים כלום, חושך. חושך גמור, המן, מרדכי, אנשים, צבעים, כלים, אין שם הוויה אחד בכל התהליך. מי שלא מבין את זה, לא יבין את הגאולה האחרונה, לא יגיד הלל ביום העצמאות, כי אין שם הוויה שם, בהופעה גדולה. אלא הכל בעצם רמוז מתחת לפני השטח. ראה שם והבן כאן. ומי שאין לו עיניים לראות את זה, לא יבין, כי הכל נמצא תחת אדרת, תחת לבוש. ולכן זה מעין הגאולה האחרונה. סיכום, הגאולה האחרונה היא דוגמת פורים. מפורים אנחנו למדים על גאולתנו עכשיו. לכן זה יום כל כך חשוב, רבותיי. צריך להסביר את זה לאנשים שבאים למשתה. שהגאולה האחרונה עוסקת דווקא בלבושים, דווקא בגוף, דווקא באכילה ושתייה, אני מתקן את זה. זה לא דברים שהם ברוח. ואז לא יצטרך לשקול כלל וכלל. ולזה הטעם קוראים לפרשה זו פרשת שקלים, על שם שצריך האיש המשכיל לשקול את עצמו כנ"ל. וקוראים פרשת שקלים בתחילת החודש, לרמוז שצריך להתכונן מתחילת החודש, חודש אדר כמובן, ולשקול את עצמו בפלס מוזני צדק, להטות, כן? לצד הימין, ולא יהיה שום בחינת כלאיים. אנחנו לא רוצים שעת נז. כי מה הסכנה בלבושים? צמר ופשטים. זאת אומרת, צמר ופשטים מותרים רק בקודש, פנימה. בחוץ זה אסור. לכן, יש כאן דבר פרדוקסלי בגאולה הזאת, שמבחינה חיצונית אסור, אבל מבחינה פנימית קורה משהו, ומותר, ומצווה. בציצית שלנו, אנחנו צריכים לחבר צמר ופשטים. בחוץ אסור. מה זה אומר? שהגאולה שלנו תהיה בעצם דו פרצופית. בפנים זה יהיה קודש, ובחוץ זה יהיה שעטנז, אומר הזוהר, שטן עז. זאת אומרת ששעטנז זה בעצם גילוי לא יפה בחוץ, כמו שראינו בזוהר, שהדור של הגאולה יהיה מכוער מבחוץ ויפה מבפנים. אז מה שיהיה אסור בחוץ הוא מצווה בפנים, לא מותר. זה פלא גדול של פורים, של ונהפוך הוא. וזהו בחינת ואחד באדר משאירים על השקלים. יש לנו בעצם שני חגים שבאים להורות לנו על כל העניין הזה. החג השני הוא חנוכה. וכאן צריך להביא מסכת פסחים. דף קוף י"ז. שמה משם, מאותה גמרה, אנחנו למדים מתי אומרים הלל. ואומרים לנו שמה חז"ל, נביאים שביניהם, באותה גמרה, קבעו להם שיאמרו הלל, שיאמרו שירה בכל פעם שהם עוברים ממצב של מוות למצב של חיים מבחינה לאומית כוללת. מי זה נביאים שביניהם? משה ואהרון. כלומר, קריאת ההלל, אמירת ההלל, היא באה ממשה ואהרון שהיו הנביאים של עם ישראל באותה תקופה. מתי אומרים את זה? בצורה פלאית. תסתכלו על רש"י במקום שם, הוא אומר לכם דוגמה, כגון חנוכה. זאת אומרת, זה מה שהלכת למצוא לי? מצב שלא רואים את הקדוש ברוך הוא שוב פעם. אותו סיפור, דומה לפורים. שני החגים שלעתיד לבוא אינם בטלים, זה דווקא החגים שבהם הקדוש ברוך הוא לא מופיע באופן גלוי. זה מה שהלכתי לומר לי, כן, אני רוצה ללמד אותך, אומרת הגמרא, דבר מאוד חשוב, שאם אתה לא תבין אותו, אתה תצפה לגאולה שלא תקרה. הגאולה האחרונה תהיה דומה לחנוכה ולפורים. ואם לא תבין את המהלך הזה שזה יהיה מלובש בטבע, אתה בכלל לא תחגוג את הגאולה הזאת, כי אתה תגיד שהיא לא הייתה. וכשתגיע לקדוש ברוך הוא בשמיים, הוא יגיד לך, הקדוש ברוך הוא שיקרת לי, אתה תגיד לו, אמרת לי שתהיה גאולה ולא קרת, הוא יגיד לך, אתה לא ידעת ללמוד. אני אמרתי לך שהגאולה האחרונה תהיה כמו חנוכה ופורים, והיא הייתה. במו עיניך ראית אותה, ולא ידעת לציין אותה כגאולה ולהדגיש שזאת הגאולה, ולכן גם לא ידעת לומר לי תודה על זה. נכון. ונצח זה העניין של נצח ועוד. אז פורים וחנוכה הם בסוד ירחין דקשות. מה זה ירחין דקשות? הרגליים של האמת. לא האמת, האמת נמצאת בתפארת. ספירת התפארת זו ספירת האמת. הרגליים בקבלה נקראות לבר מגופה, מחוץ לגוף. כלומר, כשאתה תסתכל על הרגליים, אתה לא תראה את האמת שהיא בתוך החלק העליון של התפארת. אתה תראה בעצם שני נושאים של כל הקומה. אתה תראה נעליים. אתה תראה לבושים. ואתה לא תבין ששתי הרגליים האל נושאות את כל הגאולה עצמה. כי הם מחוץ למערכת, לבר מגופה. ולכן זה נקרא, אל תתבלבל, זה רגליים אמנם, אבל דקשות של האמת. דהיינו פורים הוא בנצח וחנוכה בהוד, שתי הספירות האלה. אתם יודעים שבקבלה אסור להפריד בין שתי הספירות, נצח והוד זה תמיד אחד. כלומר חנוכה ופורים זה הבניין. ונצח והוד הם בבחינת לבר מגופה כנודע. והנה תנ"ך ומשנה הם בחינת גופי התורה, ולזה לא נשנו הלכות חנוכה במשנה, לאשר הוא בבחינת לבר מגופה. כלומר אין לנו במשנה מדרגה שעוסקת בחנוכה. תגידו לי, אבל יש לנו בפורים. אז עוד מעט נבין למה. זאת אומרת, למה אין חנוכה במשנה? כי זה לבר מגופה, זה לבר מהתורה, זה מחוץ לתורה שאתה מכיר. ולכן נשנו דיניה והלכותיה בברייתות, אפילו לא במשניות. מה זה ברייתה? מחוץ, ברה. אך לפי זה, למה נשנו דיני והלכות פורים במשנה? הרי אתה סותר את עצמך עכשיו. גם פורים היה אמור להיות בחוץ. ולא גם פורים הם בחינת לבר מגופה. תשובה, יש לומר, זה באמת כל דיני הלכות פורים, שמחה, משתה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, מקרא מגילה, גם כן לא נשנו במשנה, כי אם בברייתות ובדברי האמוראים. זולת, חוץ מדבר אחד, הלכות קריאת המגילה, ודינה נשנו במשנה. והטעם לדבר נסקי ונאמר על פי דעיתה בכתבי אריזל, כי בפורים על ידי קריאת המגילה מתגלה אז הערת יסוד אבא שהוא בסוד מרדכי. זאת אומרת שכל מה שאתה רואה, גם שאתה רואה את זה במשנה, זה לא משנה. זה לא דבר שנשמר במשנה, זה דבר שהוא חיצוני למשנה, זה נקרא ברייתא. בוודאי שזה תורה שבעל פה, אבל זה במדרגה עליונה יותר, פנימית יותר, אחרת. רק דבר אחד נשמר. למה? קריאת מגילה. אתה יודע למה? כי ההלכות של המגילה יש בהן מן הדומה להלכות של ספר תורה. אם שמתם לב, במגילת אסתר חייבים גם כן לסרטט. לפני שכותבים. מה זה אומר לי? שגם אם זה סיפור שהוא מחוץ למערכת התורנית, יש לו קשר עם התורה. ולכן ההלכות שקשורות לכתיבה של ספר תורה דבוקות, דומות מאוד, קרובות מאוד להלכות שנוגעות לכתיבת מגילה. לומר לך דבר מאוד חשוב, שהתורה של בני האדם עכשיו, מגילת אסתר, היא המשכיות של התורה שניתנה למשה בהר סיני. ואם אתה מפריד ביניהם לא הבנת שום דבר. וידוע דאורייתא מחוכמה נפק, זאת אומרת שהתורה שקיבלנו בהר סיני, מאיפה היא יצאה? מהחוכמה, ממדרגה של אבא, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ומאחר שעל ידי קריאת המגילה מתגלה הערת יסוד דאבא, תשימו לב אותו מאותה מדרגה. אומרים לך במגילה, מתגלה בעצם מדרגה שהתגלתה ממה שקיבלנו בהר סיני. שהוא סוד חוכמה, נקראת אבא. כנודע אשר שם הוא מקור ושורש כל התורה כולה. אז יוצא שהתורה שקיבלנו בהר סיני והמגילה שקיבלנו מאסתר המלכה, זה בעצם אותה מדרגה. איך יכול להיות דבר כזה? תורת השם ותורת האדם. זאת לא תורת האדם, זה מה שאתה חושב שזאת תורת האדם. זה תורת השם מלובשת באירועים היסטוריים אנושיים. ולזה גם דיני המגילה והלכותיה נשנו במשנה, והם גופי תורה כמו המשנה עצמה. עד כדי כך. זאת אומרת שאסתר הצליחה לעשות תרגיל שהוא עליון מאוד. היא שכנעה את החכמים שבאותו הדור להכניס אותה לקנון הזה של כל התורה כולה. כי אמרה להם, אם אתם לא כותבים אותי, כתבוני לדורות, זכרוני לדורות, אתם גם אתם לא הבנתם מה זה הגאולה האחרונה. היא נתנה להם שיעור בגאולה האחרונה, ונתנה להם ולנו. לא, אבל תורת משה מאיפה היא ירדה? מלמעלה, והיא כל כולה כתובה בשם הוויה.
נכנסים פה
לפרט,
אבל
לא לפרט,
מלובש בסיפורים של
אבל יש שם הוויה, וידבר השם אל משה לאמור, בכל פסוק.
אבל אומרים שגם אפשר ללמוד את התורה בפשט.
אי אפשר. לא, לא, כי פה אתה כל הזמן, גם כשאתה לומד בפשט, איך אתה אומר למישהו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, מיד הוא יעצור אותך, הוא יגיד לך, עזוב שטויות, נו. פה אין הקדוש ברוך הוא, שום דבר.
יש, אבל אנחנו לא רואים.
עוד פעם, כשאני אומר אין במילים. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? בהזמנות, לא קשורות בכלל. למשל, ביבי נתניהו מתקשר לטראמפ ואומר לו, אני מבקש שיבוא הנשיא והשר שלו היום, כי אני עושה משתה. מה כתבתי עכשיו? יותקה וסקה. יבוא הנשיא וסגנו היום. זה מה שכתוב במגילה, יבוא המלך והמן היום. כלומר, איפה בא הקדוש ברוך הוא? כשהנשיא מגיע. אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא מתלבש בנשיאה שלו, נוצר נשיא כשבא להיפגש עם הנשיא שלי. איפה תראה דבר כזה? אני אגיד לכם דבר חמור, רבותיי. אם הנס הזה היה קורה היום, והאסתר של אז הייתה אסתר של היום, היו שורפים אותה. מי היום מקבל אותה היום? מה אתה מבלבל לנו את המוח עם השטויות שלך אתה?
הנס הגדול שהמורדכי היה
חיים עד הסוף. הנס הגדול הוא שקיבלנו מגילת אסתר. זה הנס הגדול. שחכמים של אז, שברוך השם היו חכמים, קיבלו את המצב הזה שהגאולה האחרונה תהיה כל כך עטופה בעטיפות, שמי שלא יבין את הסוד הזה הוא לא יבין גם את הגאולה האחרונה. וברוך השם שחכמים דאז, שהיו חכמי ישראל גדולים, קיבלו את זה. שיש לנו היום מגילת אסתר. היום מגילת אסתר לא הייתה עוברת מסך. זה לא היה מתקבל היום, אני חותם לכם.
מה זה אומר שהייתה
נביאה?
זאת אומרת
שבדור
שלה, כולם ידעו שהייתה נביאה.
לא, לא, לא ראו את זה. אחרי שכל הסיפור קרה, היה ויכוח גדול בגמרא, בין אסתר לבין חכמים. האם אנחנו הולכים להכניס אותך לסיפור הזה, או שאנחנו אומרים שזה סתם היה עוד סיפור אחד שקרה? מרדכי ואסתר לא היו מקובלים בעיני האנשים של אותו דור, רבותיי. אתם לא מבינים מה זה מרדכי באותו דור, אנשים לא יכולים לסבול אותו. אני לא מדבר על האחרים. מרדכי הוא חייל בצבא הפרסי, הוא מפקד שם. אין לו שום קשר לכאורה מבחינה חיצונית ליהדות. אסתר הולכת במשך שנים לארמון של אחשוורוש, התבוללה לגמרי. מי שם עליה? אבל שאר דיני הלכות פורים וגם דיני הלכות חנוכה לא נשנו במשנה לאשר הם מבחינת לבר מגופה. אז כל הסוד כאן זה לדעת שאנחנו מחוץ לגוף. ואנחנו מחוץ לגוף ועדיין אנחנו נושאים את כל הגוף. זה עוד יותר חזק. זאת אומרת שיש כאן בעצם מעלה שאם לא נתפוס אותה, לא נבין את הגאולה שלנו, רבותיי, עד כדי כך זה גרוע. ולכן המלאק הוא דווקא הקליפה של פורים. למה מחר אנחנו קוראים זכור את אשר עשה לך המלאק? כי אי אפשר להיכנס לפורים בלי ההבנה הזאת. כי המלאק, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה לך המלאק? הוא יגיד לך בעצם שכל הסיפור הזה הוא מקרה. אנחנו קוראים את זה אשר קרחה בדרך. מה זה קרחה בדרך? לא רק הוא קירר אותך, איך הוא מקרר אותך? הוא אומר לך שהכל מקרה, זה סתם סיפורים. מה עשית מהסיפורים האלה תורה? זה הכל פוליטיקה. שיקצה. וכאן מה אתה צריך לענות לו? לא הבנת. גאולתם של ישראל כמעה כמעה, זה הסוד הכי גדול שיש בפורים. שהכל בלבושים. למה הילד שלך מתחפש? אתה יודע למה הוא מתחפש? הוא לא יודע. אבל אם אתה לא יודע, אז בוא על שרה. אתה צריך להסביר לו. אתה יודע למה אתם מתחפשים כולכם היום? למה הפכתם את כל היום הזה לתחפושות? יש שורש לעניין, רבותיי. זאת לא הלכה. זו בעצם סגולה פנימית של עם ישראל שהוא חי אותה. הוא לא יודע אפילו מאיפה זה בא. תשאלו, לא חשוב מי. למה מתחפשים בפורים? אף אחד לא יודע. אתם יודעים עכשיו. כי כל הגאולה שלנו היא תחפושת. ואם אתה לא תראה, אתה תראה ליצן בחוץ, אתה תראה איזה שטיימל בחוץ, אתה תראה איזה פנים של לא יודע מי, של טראמפ או של ביבי או של... אבל מעבר למסכה מה יש? גאולה, י' כ' ו' כ'. את זה צריך להסביר לילדים, רבותיי. לא להשאיר אותם עם ה... דברים החיצוניים בלבד, להסביר להם שכל החיצוניות הזאת מגלה תוכן פנימי. אני אגיד לבת שלי, את והמסכה זה אותו אחד? היא תגיד לי, אני בפנים. בטח שאני יודעת שאני בפנים. לא איבדתי את זה בגלל שהתחפשתי למחשפה בחוץ. אז למה אני רואה מחשפה? כי אתה לא יודע לראות. אם היית רואה אותי, היית יודע שאני תמיד אותה ילדה. רק בחוץ אתה רואה מחשפה, ומחשפה לא תחיה, כתוב. אבל זו רק תחפושת, אבא. ואני צריך להגיד לה, עכשיו אני מבין. כל מה שאני רואה בחוץ, כל המחשפות, כל השמאלנים, כל הימנים, כל זה תחפושות. בפנים יש אומה, תהורה, שמובילה את ערכי הקודש.
סליחה הרב, אבל אני יכול להגיד שהאמן הוא...
עד כדי כך, אתה יכול להגיד, וזה מה שצריך להגיד בפורים, מרוב ששתית, אתה צריך להגיע למדרגה שאתה אומר, ברוך הוא אותו אחד. כלומר, אתה כבר לא רואה הבדל, כי אתה יודע שזה גם תחפושת. מה, אין תחפושת של אותו אחד רשע, של אמן? אתה אפילו אוכל אוזני אמן. אתה מבין את העניין?
אני מבין את העניין, אבל אני... אז למה אם הכל היה תלוי בהמן, אז למה תלו אותו?
שוב פעם, אני עושה את העבודה שלי כבן אדם, אני צריך לדעת איפה הרשעות בעולם הזה. אני לא הולך לחבק אותו. אבל בסופו של תעבר בשורש...
בני אמן לא היה מתעורר מורדכי.
נכון, 48 נביאים ושבע נביאות שהיו להם לישראל לא הצליחו לעשות מה שהטבעת של המן עשתה. לא המן. כך אומרת הגמרא, אני לא ממציא לכם כלום. גמרא מפורשת, רבותיי. אז מה זה אומר? זה אומר שאם אתה לא מבין שהמהלכים הגיאופוליטיים, ההיסטוריים, הם חלק מהלבוש של כל מה שהקדוש ברוך הוא מתלבש בפנים, אז לא הבנת שום דבר. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך ההיסטוריה האנושית.
בסופו של דבר,
המלאק,
אם אני צריך
להשתמש
המלאק, אני צריך כדי להיות גיבור, כי הוא שונא את החלשים.
המלאק בא... לתפוס אותי בלבוש ולומר לי שהלבוש לא קשור למהלך. הוא תופס את שבט דן ויזנב בך את כל הנחשלים. נחשלים אותיות נחש. בסדר? מה עשה הנחש? פיתה. את מי? את אדם וחווה. איך הוא פיתה אותם? על ידי מה? היגיון. מה אמר להם? מה אתם באמת מאמינים? הקדוש ברוך הוא גם הוא. אני עבדתי עליו כבר לפניכם. גם הוא אכל. לפני שבאתם אתם. אני הנחש שאכלתי כבר את הקדוש ברוך הוא. מאיפה הוא יודע עכשיו טוב ורע? הוא אכל לפניכם. בגלל זה הוא מפקד שתאכלו, כדי שלא תהיו כמוהו, אחרי זה יהיה גם אתם וגם הוא, כולם יהפכו להיות אלוהים. זה הכוח של המלאק, זאת אומרת הוא מבלבל אותך, הוא אומר לך, תיזהר, אין שום פנימיות. הכל סתם מקרי. בפרקי רבי אליעזר, ובמדרש תנחום הכתיב, זכור את יום השבת לקדשו, וכתיב, זכור את אשר עשה לך המלאק. אז אני לא מבין, חכמים בעצם משווים בין שבת להמלאק, ושניהם כתוב זכור. תראו איזה יופי, תראו איזה כוח. כלומר, בעצם הכוח שהמלאק מפתח, זה הכוח ששבת מפתח. וואי וואי.
אולי
בפספוס השבת. אז בוא עכשיו אנחנו צריכים להבין.
שלנו.
לזה זכור ולזה זכור. מה, לא מצאת מילה אחרת? היום מה היית אומר? להבדיל אלף הבדלות, נכון? לפני שאתה אומר דבר כזה. לא כתבו חכמים פה להבדיל אלף הבדלות. אמרו לך זכור שמה, זכור פה, זה פסוק בתורה. ראשית גויים המלאק. ראשית תבועתו, ישראל, ראשית ראשית, לא כתוב להבדיל אלף הבדלות מיליוני אלפי אלפים. חכמים לא פוחדים, הם לא פחדנים. הם רוצים שתבין את העניין לאשורו. אז מה התשובה? אלא למה, למה הדבר דומה? למלך שעשה סעודה, התמחוי לפניו, מלא וכו', וכל האוהבים שלו. מי שכינח פלוני שונאי. לזה זכרת מלא זכרת לתמחו יריקן תמחה את זכר המלאק עד כאן לשונו מי הבין? לא הבנתם כלום? מי הבין? מה אתם מסתכלים עליי? תענו
אני אומר שלא הבנתי לא מבין
מה?
שישבנו על השולחן של
האוכל
של? כן, של איזה שולחן?
של הגויים, שאומר.
יפה. נו.
ופספסנו מה
יפה. איך פספסנו משהו?
כי היה אסור לשבת.
לא, היה אסור ליהנות. מה זאת אומרת בעצם? מה עשית שם שגם ביקשת קינוח? כשאתה אוכל בכוח, אתה לא מבקש קינוח. אתה רק רוצה לברוח, נכון? איך אתה רואה שהאדם הוא בעצם כיף לו שם? הוא אומר, יש עוד משהו? מנה אחרונה אפשר לקבל תפריט? זאת אומרת שהיהודים שהיו אז, מה הם לא הבינו? איזו נקודה הם לא הבינו? זה לא המקום, זה לא הזהות. הם אוכלים עכשיו. מה זה אוכלים? מפנימים? זרות. רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום. הוא ולא אחר. אומר לתלמידים שלו, זאת הבעיה. ואני אתרגם לכם, אני הקטן יואל היום. כל יהודי שנמצא היום בחוץ לארץ, וקורא לעצמו, מה שיקרה, מה שיקרה לעצמו, הוא אוכל עכשיו משולחן זרים, והוא נהנה מזה, והוא שומר את התלמידים שלו שם, ולא אומר להם לבוא לפה, יש לו בעיה חמורה. וזה המקור לכל הבעיות. למה אני אומר את זה? כי יש לנו כלל. על ידי מי אפשר לגמור את עמלק? בני בניה של רחל. אין עמלק נמחה אלא על ידי הבנים של רחל. למי חכמים מכוונים? יוסף. יוסף זה משיח בן יוסף. יוסף בגמטריה ציון. כלומר, כל עוד ולא תהיה ציונות, לא נמחה את עמלק. אנשים יחזרו לציון, עמלק נשרף, אני אפילו לא צריך להוציא נשק. תשמעו, אני לא אומר לכם דברים שאני שולף לכם מהמותן, אני עבדתי על זה. יש כאן מקורות, תביאו לי מקורות אחרים, אני רוצה לשמוע. אם זה היה על ידי בניה של לאה, זה היה המשיח בן דוד. זה לא מה שכתוב רבותיי, משיח בן יוסף שעושה מלחמות, מכין כבישים, שטחים, כסף, ממשלה. כי הוא מושל, כי הוא מחזיר עצמאות לעם ישראל, זה מה שמחלה את עמלק. ולא בכדי מתי עמלק מתעורר, שאנחנו חוזרים לעצמאות, תמיד. 70 שנה אחרי חורבן בית ראשון, כשאנחנו חוזרים אמורים לחזור, ואנחנו נרדמים, ישנו עם אחד, נרדמו. הם פיתחו שם תורה, בתי כנסת, ישיבות. המשיח כבר לא בא מפה רבותיי, הוא בא משם. השם ירחם. ולהבין דבריהם הקדושים נראה לפרש. והנה האדם הוא קומה שלמה, בחינת עולם קטן. וכל עולם ועולם מעולמות התחתונים והעליונים הוא קומה שלמה. וכן כללות העולמות היא קומה שלמה. והנה המוח והחוכמה הוא עולם עליון מאוד. והנה אצל שבת נכון מאוד הדבר להעלות את השבת לעולם החוכמה והזיכרון כדי לקדשו. כלומר, אתה רוצה לחיות את השבת? אתה חייב להבין את הפנימיות של הפנימיות שלה. אבל המלאק הרשע, אין שייכות להעלותו אל המוח ואל הזיכרון של החוכמה העליונה. אז למה כתוב זכור? לא כתוב זכור את עמלק, זכור את אשר גרם לך עמלק. וזו קושיית המדרש, לזה זכור ולזה זכור? סימן שאלה. ועל זה תראה למה הדבר דומה. זאת אומרת שאתה צריך לזכור את התוכן הפנימי של הדבר, כי אם לא תזכור את הדבר הזה, אם לא תבין את זה, הספורים זה יהפוך להיות סתם. סתם חג של חיצוניות, סתם חג של אוכל, סתם חג של שתיית יין ושכרות. לא, אתה צריך לבוא עם המגמה הזאת של עד דלא ידע. אני עכשיו רוצה להבין ואני רוצה להמחיש בגוף שלי, הקדוש ברוך הוא, שהבנתי את הסוד של הגאולה שלך. אני עכשיו מתחפש למשהו, לא אני. בפנים אני נשארתי, אני. בחוץ, אני יכול להתחפש. לא חשוב. הבגדים שלי בפורים הם הפוליטיקה, אתם מבינים? הם כל ההיסטוריה. אם תסתכלו על החולצה, כתוב, ויבוא המלך והאמן, היום, הכל. כל הלבוש שלי זה בעצם מגילת אסתר. זה המגילה, זה הסיפורים. תכתבו על הבגדים שלכם את כל המגילה. תורידו את הבגד, י' כבסקה בפנים. זה הסוד. והתבהר על פי דבר קודשו של הרב המגיד ממזריץ', זיכרונו לברכה, על המשנה באבות וחילופיהן בגולם. כי יש עולם שנקרא גולם, והוא עולם החוכמה, שהוא בחינת י'. אתם זוכרים שלמדנו בסוף שיעור שעבר בזוהר שהי' היא בעצם החוכמה. זה נקרא גולם. למה קוראים לה גולם? כי משם זה מתפתח, כי משם אפשר להתחיל. זה אותו דבר, זה חומר גלם. שהאות הזה הוא בחינת גולם, כי הוא נקודה קטנה ויכול לצייר ממנה כל עוד שירצה. וזה חילופי חילופיהן, אם תרצה להחליף איזה דבר, הכל בגולם. דהיינו שצריך להעלות אותו הדבר לבחינת גולם, ושם יוכל להחליפו. מה זה אומר? שרק בשורש אני יכול להבין שגם המן הוא בעצם רצון השם. בתוצאה, מה אני צריך לעשות? לתלות אותו ואת הבנים שלו על העץ. אין לי שום ספק בזה. בשורש, לכן כתוב תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. מה זה השמיים אצלנו? זה אירנפין. אז אירנפין נקרא שמיים, נכון? למעלה מזה אירנפין זה כבר מעבר לשמיים, זה מעל השמיים. זה נקרא שמי השמיים. השמיים העליונים. שמה בוודאי שהכל אחד. בוודאי שהמלאק והמן ומורדכי ואסתר זאת הגמטריה אפילו. אותה גמטריה, ארור המן, אותה גמטריה כמו ברוך מורדכי. זה לא פלא? מה אתם חושבים סתם? זה אומר שבשורש הכל אחד, הכל קודש. אבל שזה יורד ומתלבש בלבושים של העולם שלנו, זה עירות. ואתה בעולם הזה צריך לעשות את העבודה שלך בעולם הזה. אל תגיד ל... המן, אני יודע שבשורש אתה בסדר. תגיד לו את זה. אתה תגיד לו, אז אני חייב להחזיר אותך לשורש. בום בום. שני כדורים, זהו. לכן איפה תלו את המן? על עץ גבוה כמה? 50. עכשיו אתם מבינים למה. איפה תליתי אותו בעצם? לעולם הבא. החזרתי אותו למדרגת החמישים של הבינה, העולם הבא. מה אכפת לי איזה גובה יש לעץ הזה? אתם מבינים כמה חשובים דברי חז"ל, רבותיי? אני אומר לכם את זה, אני מבפנים, אני רואה מהגדלות הזאת שיש אצל חז"ל. נכון, כי זה אותו דבר. הוא רוצה להביא אותו לעולם הבא שלא יתגלה בעולם הזה. בוודאי שהוא עשה חשבונות. היה חכם גדול, מחשב גדול. הרי מה הוא אומר בעצם? כמו פרו, בזמנו. כל הבן הילות, היאורה תשליחו. כלומר, לפני שזה יתגלה, תחנוק אותו בשורש, שלא יתגלה בעולם הזה. כלומר, יהודי טוב, מבחינתו זה יהודי שנשאר בגלות, לא מתממש. נשארו פה, עד רבה, אני אתן לכם מה שאתם רוצים. זה בדיוק מה שלא מבינים היהודים שנמצאים בחוץ לארץ. שאומות העולם רוצות לשמור עליהם, למה? כי כל האנרגיה מגיעה לאומות דרך אותם יהודים. אז בשביל מי הם עובדים בעצם? בשביל האומות, חז ושלום. אתה משלם מיסים לאומה הזאת. אתה נותן את חילך, את כוחך לאומה הזאת. מבחינת הזוהר כתוב שזה זרע לבטלה.
זה
על מה אני מדבר? על מה אני מדבר? על מה אני מדבר? מה היה הבעיה של פורים? מי עלה לארץ אחר כך? מי עלה לארץ? אתם חושבים שהגדולים עלו? האנשים הכי נמוכים, החרש והמסגר, מסכנים, שהם אפילו היו נשואים ונשואי תערובת, שהם לא ידעו אפילו מי הם יהודים או לא. כל הגדולים נשארו שם. למה אתה לא אומר הלל בפורים? בגלל זה. לא אמרתי שהיהודי או יוצא, אמרתי שהיהודי שנופל ממדרגתו הוא היהודי שבעצם נמצא פה, אבל מה שאתה קורא היום החילוניות. לכן הרב קוק זצ"ל כותב ספר שלם על החילוניות, שזה בעצם המדרגות של עם ישראל שנפלו ממדרגתם כאן בשביל להיות קשר וגשר עם אומות העולם.
הם הדנים.
אז הם הדנים.
זה לא עניין של מקום.
לא. כן.
הסיפור של המגילה הוא, אוקיי, ברור
לי. מה ברור?
שנייה. מה קורה? אחרי כן עם אסתר.
נכון. נשארו שם.
אסתר נשארה.
גם מרדכי.
הם נשארו בחצרו של
אחת. נכון. לכן אתה לא אומר הלל, זאת אומרת אתה צריך לקחת חלק מהסיפור הזה, הוא לא נגמר. והיום הגאולה האחרונה אנחנו חותמים את הסיפור הזה של פורים שהחל ולא נגמר. ואל תחזור על אותו עניין שמה לא תאמר הלל ביום העצמאות החדש. מבחינתי? בוודאי שמבחינתה היא הייתה בגלות. אבל היא פעלה שם כדי להתחיל את עם ישראל מפוגרום באותה תקופה. אבל זה לא מספיק. המסר הוא, תעלו לארץ. הרי כל הסיפור הזה, אם אתה שוכח את הרקע, אתה לא יכול להבין אותו. שאל לאנשים, מהו הרקע לעניין מגילת אסתר? אנשים לא יודעים. זה 70 שנה, כלומר השנה שהם אמורים לחזור לארץ. עוד פעם המלאק בדרך, בצאתכם ממצרים. עכשיו איך קוראים למצרים? שושן. זה אותו דבר. ואחרי זה ב-1940, 39, עם ישראל אמור לעלות לארץ, ומשארים שם. אז מה קורה? עוד פעם שואה. היה וחזר. הוא עלה לארץ. כן. כן, כל מיני דברים. לא ניכנס עכשיו לעניינים, אבל זה... אתם מבינים, כן?
זאת אומרת שאותם מנהיגים שבאו והתמרדו על ההנהגה היהודית של אותה תקופה, בסופו של דבר נכנסו לשורה של אותה הנהגה.
כן, בדיוק, בדיוק. ולהבינך זה היטב. נראה זה כל דבר שהוא מתואר בצורה, אז אינו יכול לקבל צורה אחרת, אלא אם כן שקלקל הצורה הראשונה ואז נעשה בחינת גולם. במילים אחרות, כל דבר שאתה רוצה להבין אותו, אתה צריך להחזיר אותו לגולם. אם אתה לא מחזיר את הדבר לגולם, הוא יותר מדי מפותח בצורה שאתה רואה עכשיו, אתה לא תבין. אני אגיד לכם את זה במילים שלי. אם אתה רואה סיטואציה ואתה לא יודע להחזיר אותה לשורש, לראות אותה בעיניים פנימיות, אתה לא תבין כלום.
אז אני צריך לחכות אחרי האבולוציה שלו ולראות מאיפה.
במילים אחרות, אם אתה לא רואה היסטוריה שלמה של עבר, הווה ועתיד, אתה לא תוכל להתייחס להווה. מי שמתייחס להווה כנקודה שאין בלתה, הוא לא אומר אמת, הוא לא דובר אמת. כי הוא רואה רק חלק מההיסטוריה, חלק מהסכת. זה כמו לפסוק הלכה מתוך דף גמרא. אתה לא יכול.
האמת היא שהעבר הוא עתיד.
כי אתה לא ראית את הדפים הבאים. אתה באמצע הפיתוח של המחשבה, ופה אתה פוסק הלכה. לכן אחרי לימוד גמרא, מה אתה צריך לעשות? ללכת לראות הלכה. תיזהר, אל תפסוק הלכה לפי מה שקראת באמצע הדפים שם. אתה תלך לאיבוד. ואז נעשה בחינת גולם בלי שום תואר, כלומר אתה מפשיט את כל הצורה הראשונה, ואז יכולים לעשות מן הדבר ההוא איזה תואר שירצו, ואז אתה חוזר ובעצם מלביש אותו בצורה אחרת, פושט צורה ולובש צורה, אותה גברת בשינוי אדרת אדר. ודבר זה נראה בחוש. כלי כסף שרוצים לעשות ממנו כלי אחר, צריכים להתיחו מקודם. אותו דבר. אתה לוקח כלי שכבר יש לו צורה, איך אתה תיתן לו צורה אחרת? אתה מתיח אותו. החזרת אותו לגלם, חומר גלם, עכשיו אתה יכול לבנות צורה חדשה. מי ידע בכלל שהייתה צורה אחרת לפני? אף אחד לא יכול לדעת. כמו כן בעולמות העליונים, כשמעלים איזה דבר לעולם החוכמה שנקרא גולם, אז יוכל לצמוח ממנו איזה דבר חידוש. אתם מבינים? כשאתם לומדים משהו, רבותיי, תחזירו את הדבר שאתם לומדים לשורש, אל תמשיכו רק לפי מה שמישהו אחר כבר אמר. אם לא, בחיים לא תחדש כלום בתורה. ואתה שומע שיעורים, זה אמר, והוא 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 אמר. שעה וחצי של הוא אמר. נו, בסדר, הבנתי, אני יודע, אני לא צריך אותך בשביל זה. עתק הדבק, עתק הדבק, עתק הדבק. מה אתה אומר? מה העניין? אז לא הבנתי, מה?
אתה אומר דבר בשם אמרו?
כן. בוודאי, אבל זה לא מספיק. אתה צריך להבין לפי ההתפתחות שלך, יש לי מישהו שכבר אמר את זה, ברוך השם, אני נרגע. אבל הבנתי. אבל אם אני סתם מצטט, אז מה עשיתי? ולכן זה חילופיהם בגולם. כלומר, מה זה חילופיהם בגולם? עכשיו אתם מבינים? ששם זה מתחלף. אם אתה לא מחזיר את הדבר לגולם, אתה לא צריך, אתה לא יכול ליבוש חליפה. מה זה חליפה? חלף. אז אתה צריך להיות גמיש, מר גמיש. ואם אתה לא גמיש, אתה תהיה בעצם רובוט של מישהו אחר. וזה גם סוד הבידוי. כי מן החטא שאדם עושה נעשה קטגור על פי צירופי אותיות לפי עניין החטא. כמו שאמרו חז"ל במסכת אבות, עשה עבירה אחת, קנה לו קטגור אחד. וכשרוצה אדם לבטל את התואר ואת הציור של אותו שד שהוא ברח עכשיו, מה הוא צריך לעשות? להחזיר אותו לשורש. ועכשיו לבנות ממנו סנגור. הבנתם? אז זה בדיוק העניין.
לקפל את
התשובה, איפה נמצאת התשובה? איפה נמצאת התשובה? באיזה עולם? בבינה. כלומר, בינה זה המקור של הכל. אם אתה לא חזרת בתשובה שלך לבינה, לא תוכל לבנות את הסנגור מהקטגור. זאת אומרת שבעצם מה אתה עושה? שהעבירות שלך הופכות להיות זכויות. זה בדיוק כמו שאנחנו עושים. הרי אתה לא יכול לבטל את הדברים, רק תהפוך אותם, תשתמש באנרגיה שהביאה אותך לרע, כדי לעשות עכשיו מאותה אנרגיה, טוב. זה הרבה יותר חשוב מאשר לבטל, שם כוחות בעולם, תשתמש בכוחות האלה. התקפיה והתהפכה, זה הסוד. והציור ההוא אז צריך להעלות על זיכרונו ולומר, אשמתי בחטא פלוני. ובתנאי שיהיה בחרתה גמורה ובתשובה שלמה בעומק הלב, איפה זה הלב? בינה. בינה ליבה. לא בדבר שפתיים בלבד, לא בחוץ. בחוץ זה לא יעשה שום דבר, אתה רק מזכיר את החטא שלך. עוד רבה, מה אתה עושה? עוד יותר מה אומר לו, הנה, עשיתי ככה. ובזה מעלה את הציור הזה לעולם המוח והחוכמה, ונעשה בחינת גולם, אתה מחזיר אותו לגולם, ואז נמתק. אז אני צריך לתלות את ההמן שבתוכי 50 אמה גובה, כדי להפוך את ההמן הזה לגולם, וממנו לפתח מה? מרדכי. בוסם, מרדכיה. אני מבסם את הדין, זה נקרא ביסום הדין. עכשיו, אדם רגיל היום, מה יגיד? לא, 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 תתעסק עם זה, תשרוף אותו, זהו, נגמר, לא רוצה לשמוע. להפך, אתה השתמח שעכשיו יש לך כוח ביד. תשתמש בו. תגיד ברוך. אני לא רוצה להגיד את זה היום, כי זה לא פורים. אבל בפורים אתה צריך להגיד, עד שיתאה ויגיד ברוך זה. בוודאי. נכון. בדיוק. זה ביור חמץ. זה ביור חמץ לפני פורים. מה זה ביור חמץ? מה אתה רוצה מהחמץ? אתה מעלה אותו לשורש. אז מה? מה זה אומר? אין אנרגיה שהולכת לאיבוד. נכון? זה רק משנה צורה. הכוח הזה שעכשיו שרפת זה אנרגיה? זה עכשיו אש, זה אנרגיה בעולם. אתה מבין שאתה לא יכול להתפטר משום דבר? רק להפוך דבר זה נקרא חילופה. אי אפשר להתפטר מכלום. יש לך בעיה? תשתמש בבעיה הזאת ותעשה ממנה כוח. יש לך קטם? תהפוך את הקטם הזה לדבר שהוא אנרגיה בשבילך. מה עושה הומוריסט? יש איזה הומוריסט אחד קטן, 1.20 מטר, חסרה לו יד. ממוצא שאין לו בכלל עתיד, מה עשה מזה? השתמש בכל הדברים שיש לו, בכל המומים שיש בו כדי לעשות מעצמו אחד מהאנשים המצחיקים ביותר. זה בדיוק מה שקורה. אתה לא מבין את הסוד הזה, אתה לא תעשה כלום בחיים שלך. אל תברח מעצמך, תשתמש בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לך. גם אם כולם אומרים לך שאתה דפוק. אז בסדר, אני הולך להיות דפוק הכי טוב שיש, ואתה תראה שאני אצליח דרך הדפוק הזה. זה בניין, זה בניין שבא מחורבן במקום להחריב. ואז נמתקו מאליהם, זה נקרא מיתוק. האותיות של החטא. אז מה עשית על האותיות של החטא? הפכת אותם. הפכת אותם, את הצירוף. זה היה נזק, הפכת את זה לזקן. זה אותם אותיות.
פחד ודחם.
והוא גם כן עניין לשון חרטה. מה זה לשון חרטה? לשון בחרת. מה זה חרט? זה ייצור מחדש. זה היינו חקיקה. רוצה לומר שנחרטו ונחקקו אלו הצירופים של האותיות של החטא, עד שאתה בעצם מחזיר אותם לגלם, ואז אתה תעשה חקיקה חדשה. ועל פי זה נבהר קצת עניין פורים. אמרו חכמים זיכרונם לברכה במסכת מגילה דף זין, חייב אין איש לבצומה בפוריה עד דלא ידע, עד כדי כך אתה צריך להתבשם. לפי תורת הסוד צריך לשתות 15 כוסות של יין. כך אומר רבי משחי. למה 15 כוסות? כדי לכתוב את האותיות י' וה' י' 10, ה' 5. כלומר, אתה צריך בפורים להגיע למדרגה של י' כ', כלומר של מדרגה של עולם הבא. זה נקרא עד דלא ידע. למעלה מהדעת. מתי משה רבנו הוא האיש הכי גדול? מתי הוא הגיע לפי שלו? כתוב, ולא ידע, משה. כי קרן אור פניו. כלומר, מתי משה הגיע לפי הכי גדול שלו? בפורים. הוא בעצמו הגיע לפורים. הרי מה זה פורים? זה משה. יסוד דאבא, מרדכי זה משה רבותיי, רק בלבוש חדש. מה? אותו דבר. אותו דבר, זה המדרגה, זה מה שהתחלנו לומר בהתחלה.
עד שאדם הראשון ידע את חווה, הוא ירד מהמדרגה?
עד שאדם הראשון
ידע את חווה.
לא. כי זה החטא. החטא היה שהוא בעצם מתחבר איתה לפני שבת. זה העניין.
יש משהו בכל העניין הזה. אנחנו כל דמות שעליו אנחנו כתבנו, שאנשים שקידמו או שביקשו סליחה על משהו שלא עשו כמו שצריך.
כן.
בסופו של דבר פה בסיפור הזה אנחנו רואים שני אנשים שמתמרדים על הממסד היהודי באותה תקופה, ואומר להם, הצורה שלכם להתקיים היא לא יהודית בכלל, וכל הסיפור הזה הוא לקדם איזשהו תהליך שבסופו של דבר אותם שני דמויות הופכות לכנגד מה שאנחנו כל הזמן ביקשו
לי. אמרתי, שלא סיימנו את העבודה.
אבל איך יכול להיות שאנחנו לומדים על אותן דמויות שבסופו
של דבר... בגלל שהם הבינו את העבודה בהתחלה, הם עשו את תחילת העבודה ולא סיימו. אם הם היו מסיימים את זה, הגאולה הייתה כבר שלמה.
למה תגיד שהם עשו עוד
נפש? עשו. בוודאי שהם עשו. הם עשו. הם עשו, הם לא סיימו. אני לא מבטל. אתה עכשיו כאילו קובע שהיהדות זה שחור ולבן. אני אומר לך לא.
הם הלכו כנגד כל הזרם שלהם.
הם לא הלכו כנגד כל הזרם. הם עשו את מה שהם יכולים לעשות, ולא עליך המלאכה לגמור. אבל אתה לא יכול להתבטל ממנה. אתמול התקשר אליי בן אדם, כתב לי, קמתי בבוקר מתוך הרגל שתיתי קפה. מה אני עושה עכשיו? באמצע הצום. אמרתי לו, תמשיך. לא, לצום. עכשיו אם הוא לא מבין מה הוא אומר, טוב שעשיתי קפה, עכשיו קוסקוס. אם כבר, אז כבר. לא ככה, זה לא עובד ככה. תמשיך. התחלת, עשית, נפלת.
אתה בדיוק מדבר על מה שאני אומר, על אותם אנשים שבאים, נופלים, רואים פה רגילה, ואז יכול לשים תשובה. פה מדובר על משהו אחר לחלוטין, פה מדובר על שני אנשים שלא נפלו, שראו את הדרך, הלכו בדרך, ובסופו של דבר עשו כנגד הדרך שלהם.
אז אני אגיד לך חידוש. אתה קראת לזה סופו של דבר, כלומר ש...
בסופו של המגילה?
זאת אומרת...
פסיק,
בפסיק של הדבר.
יפה. זאת אומרת שלקחת את הסיפור שלהם ועשית אותו כסיפור שלם. ומה אני אומר לך עכשיו? שהסיפור שלהם ממשיך עכשיו דרכך. יש עוד פרק במגילה. זה בדיוק מה שאני אומר לך. אתה מתייחס לסיפור כאילו גמור. יציאת מצרים גם כן גאולה, נכון? למה אחרי יציאת מצרים אנחנו עושים חטא העגל? אז תגיד, אני לא אומר יותר הלל בפסח, כי אלה שיצאו ממצרים עשו עגל, אז למה אתה אומר הלל בפסח? זה בדיוק מה שאומרים לך אנשים שלא עושים הלל ביום העצמאות. אתם לא מבינים שהסיפור הוא כולל, אם אתה לא מסתכל על כל ההיסטוריה, ואתה בעצם היום הבן של מרדכי, ואני הבן של אסתר. לא הבנת את זה, לא הבנת כלום. אל תיקח את הסיפור שלהם ותסגור אותו שם, נגמר. זה המשכיות. אתה יודע מי הבין את זה? נסיכה של קונגו. נסיכה של קונגו. באה לארץ לפני 3 שנים. באה לטיול פה. אחרי טיול פה בקריית ארבע, חברון, הכל. מה היא אמרה לנו, היהודים? אני מבינה לפי מה שראיתי בסיבוב שלי בארץ שאתם כותבים את דברי הימים ג' זה חוכמה שיהודי אפילו בעצמו לא אמר את זה, והיא צודקת. אנחנו כותבים עכשיו דברי הימים ג' חייב עד אלו ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. כן,
שני דברים. אחד, אנחנו קוראים דברי ימים ג', אז אני אשאל, האם פעם מישהו יכתוב את זה?
כן, כן.
אתה צריך להגיד לי, מה פתאום, התפתחו אותך.
נכון, אבל כן.
נכון. כדי להשאיר את זה, יש כאן...
אני אהיה פה כדי שיכנס. זאת השם. או אנשים כמוני. אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יותר חזק מכל מי שמתנגד. ההיסטוריה יותר חזקה מכולם. זה לא נכון, יש לה גבול, ואנחנו כבר בסוף הימים של הגבול הזה, בעזרת השם. שאלה שנייה,
כל אחר באמצע מבחינת מה שהרב מספר, אז למה דווקא זה יישאר לנו? למה דווקא אחד
יפה? כי זה לא נגמר. דבר שנגמר, אני לא צריך להמשיך אותו. דבר שימשיך, זאת אומרת שכל הנצח שיבוא, הרי מה אמרנו? שפורים וחנוכה זה נצח ועוד. מה זה נצח ועוד? נצחיות ויופי. כלומר, אתה תמשיך באותה מדרגה, כל פעם קצת יותר. מתי זה ייגמר? לא ייגמר. זה בדיוק האינסוף. נלך ונשכלל את העניין הזה, וזה יתלבש בחומר. יותר ויותר אתה תגלה את זה.
אבל אם רואים שכל הדורות לא הגיעו לגאולה שלמה, רואים שבטקסטים האלה אין את המפתח.
יש את המפתח, כי הגאולה השלמה היא לא נמדדת על הסוף, היא נמדדת על התהליך. וזה בדיוק מה שאומרים חכמים בגמרא. שוב כבר אתם נופלים למלכודת. אתם חושבים שגאולה זה תאריך, וחכמים אומרים לנו בירושלים פרק א' משנה א', הלכה א', הגאולה היא כל צעד. כלומר, עכשיו אתה בגאולה. אם ישאלו אותך בסוף השנה חברים שלך, אתם הדתיים אומרים שתהיה גאולה, הנה, שוב פעם לא הייתה. תגיד למה, כי אתה לא הבנת מה זה גאולה? כל שנה, כל רגע יש גאולה. אחכה לו מתי? בכל יום שיבוא. לא שאני מחכה לו שהוא יבוא מחר. כל יום אני יודע שהוא בא. היום הוא בא, מחר הוא בא, מחרותיים הוא בא, כל יום בשכבה אחת נוספת. לא הבנת את זה? פספסת את העיקר. זה הסוף של הגאולה, רבותיי. כל שלב ושלב הוא חלק בלתי נפרד מהגאולה. ערכה של הציפייה לישוע יותר עליון מהערך של גילוי הישוע בעצמה. למה? כי הישוע היא בלתי סופי, ולעולם לא יגיעו אל הקצה, אין קצה. כי כל גילוי של ישוע הוא חלק מהישוע. הרב חרלף, רבותיי.
איזה חלק?
אין סוף לישוע, כי הקדוש ברוך הוא אין סופי. אתה חושב שיום אחד תגלה? אם תגלה, אז מה אומר? שהקדוש ברוך הוא היה מוגבל.
מוגדר.
איך תגדיר אותו? הוא אין סוף, הגילוי שלו גם אין סופי. יופי, עכשיו הבנת מה החטא שלנו. החטא שלנו הכי גדול זה לא לחיות את הגאולה כל רגע, ולא לרקוד ולא להיות שמח כל יום וכל רגע. כי אתה לא מבין שזה הגאולה, ואתה כל הזמן אומר, וואי, בעזרת השם שתהיה הגאולה, אז אני אהיה שמח. חנטרית. זה כמו אחד אומר לי, כשיבוא המשיח, אני אלמד תורה כל הזמן. תלמד עכשיו! אתם מבינים מה זה פורים, רבותיי? זה הסוד הכי גדול. זה לראות את הגאולה בכל שלב. למה חכמים בגמרא שציטטתי לכם בירושלמי מקודם, בהתחלה מורדכי יושב בשער המלך, אחרי זה, מה היא מביאה לי פסוקים? מה, אני לא מכיר את הפסוקים? מה היא אומרת לי בעצם? שגם שכתוב מורדכי יושב בשער המלך, זה כבר חלק מהגאולה. רק לא ראית. רק בסוף ליהודים הייתה אורה ושמחה, אז בוא נמחק את כל מה שהיה לפני. לא, יפה. אני צריך את כל זה. לכן במגילת אסתר, מה אני עושה בעצם? פותח את כל המגילה כדי לקרוא אותה, נכון? אתה לא עושה את זה בתורה. אם לא היית בעצם מפה עד בית כנסת לשם. למה אתה פושט אותה? כדי לראות את כל ההיסטוריה. אם אתה לא רואה את כל ההיסטוריה, לא הבנת כלום. ואני אגיד לך סוד שאתה לא יודע. לפני שהמגילה מתחילה, יש לבן. ואחרי שהמגילה מסתיימת, יש עוד לבן. צריך להשלים אותו. אתה רק קלט את הקטע. עשית זום. סטופ. הרי פירימז. אתה חושב שזה כל הסיפור? לא הבנת כלום. יש מלא לפני, יש מלא באמצע, מתחת, בסוף.
גם על קטע הזה אני מברך בהתחלה.
יפה. אתה צריך בעצם לברך על כל מדרגה ומדרגה שאתה עובר. ולקשור את אותה מדרגה בתהליך הגדול הזה, ולא לחכות לתאריכים. והוא דבר פלא גדול, כי לא מצינו בשום מקום בתורה הקדושה שיצא דבר טוב משתיית יין הרבה. תגיד, איפה הדבר הזה? מה זה? אתה שותה יין ויוצא מזה דבר טוב? חייב אדם לבסומה, ובפרט לשתות כל כך וכמעט שיוצא מדעתו ותכלו עד לא ידע. חג ושלום, ואיזה טוב יצמח מזה. אכן הנה כתיב אסתר, יבוא המלך והמן אל המשתה. והעניין הוא כך, כי אסתר עשה במשתה אז מה שעשה הכהן הגדול ביום הכיפורים. רבותיי, תראו מה קורה פה. אסתר הביאה למשתה את המלך ואת המן. מי זה המלך? הקדוש ברוך הוא. לא כתוב את המלך החשברוש. כלומר, היא הזמינה למשתה את מי? ומי עוד? את הקליפה. כלומר, את קודש הקודשים ואת הקליפה לאותו משתה. ומה היא עשתה בעצם? כאילו השוואה ביניהם. יבוא המלך והמן. מתי אנחנו עושים השוואה בין קודש לבין הקליפה? ביום הכיפורים. אנחנו מבינים שני סעירים, שהם דומים, שהם זהים, בהכל. תראו איזה יופי. ואנחנו אומרים זה לשם, וזה לעזאזל. אסתר עשתה מה שהכהן הגדול עושה פעם בשנה בציווי אלוהי. היא עשתה את זה בצורה אנושית טבעית שאף אחד לא מבין כלום. שלחה הזמנה, יבוא המלך והמן. היא לא אמרה איזה מלך. המן כן. אבל כשלא כתוב איזה מלך, זה מלך מלכי המלכים. החשברוש הבין שזהו, זה בסדר גמור, שיבין. מה אכפת לי? שלקח שני צעירים, עכשיו אנחנו עוברים למה שהיה קורה ביום הכיפורים. הכהן הגדול היה לוקח שני צעירים והיו צריכים להיות שווים במראה, בקומה, בדמים. ולקיחתם כאחד, והטיל גורל ביניהם. איך קוראים לגורל? פור, פורים. אחד לשם ואחד לעזאזל. תגידו לי, אתם יכולים באותה נימה, באותה נשימה לומר לשם ולעזאזל? אתם בעצמכם היום הייתם פוחדים לומר דבר כזה, נכון? הייתם אומרים לשם, ולהבדיל אלף הבדלי הבדלות ומיליונים שצטטי חד ושלום. לעזאזל. יפה. זה בדיוק העניין. זה מה שאסתר לא פוחדת והיא מבינה. כדי לרומם את...
זה להציל פור.
מה?
זה יכול לפעול על המן.
בוודאי.
בוודאי. אותו זה אותו זה. פה זה המן.
מה זה מה אכפת לך? מה אכפת לך? מאיפה אתה יודע שהצעיר... יפה.
אם זה טוב, זה בימין.
זה לא נכון. כי גם בשני הצעירים אתה יכול לומר לי, אוי ואבוי, הצעיר הזה אולי בתוכנו... הפנימי היה קליפה ואני עשיתי ממנו לשם.
לא יודע, שני צעירים.
זה אותו דבר. גם פה זה אותו דבר. בשורש זה אותו דבר. המן זה המלך. ולבוש המני. אתה חושב שיש להמן מציאות בפני עצמה? אם לא, אתה מאמין בשתי רשויות. זה בדיוק מה שאסתר רוצה להסיר מהמוח שלנו. יש רק מדריך אחד, מדהיג אחד לכל העולם הזה. אל תפחדו, תפסיקו לפחד. אתם נותנים לבד כוח לשליפה. ברגע שאתה שואל שאלה כזאת, זה שאתה לא מאמין בפנים שהקדוש ברוך הוא שולט גם על האמן הזה. אולי הוא יעשה משהו שיוצא מגדר שהקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לשלוט עליו. זה מה שאנחנו אומרים, אבל בזמן שיש לך פחד, מה אתה אומר?
חזק
הוא חזק יותר ממני, וגם יותר ממנו בעצמו. אף אחד לא יכול להוציא את זה משם. הקדוש ברוך הוא נכשל, הוא ברא מכונה שהיא יותר חזקה ממנו. חס ושלום, זה בדיוק מה שלא צריך ליפול, זה המלאק רבותיי. ואסתר בא ומגלה לנו את הסוד הזה. אם היא הייתה פה צריך לנשק לה את הרגליים כדי לרומם את הסמך מהם ולהשוות אותו כביכול עם הבורא יתברך שמו וברוך שמו. היא משווה אותם. ואז התוודע הכהן הגדול בשם כל ישראל. תשימו לב מה הקליפה אומרת לך. תעשה את זה לבד. לא, הכהן הגדול בא ומלמד אותך כל עוד ואתה לא בא עם הכוח בשם כל ישראל. אני לא יכול לעשות שום דבר. כלום אתה לא תעשה, כי אתה כלום.
לבד
אתה לא כלום. רק בשם כל ישראל, בשם האומה, בשם הנשמה שהקדוש ברוך הוא ברא. והעלה אותיות החטאים לעולם החוכמה שהוא גולם. זאת אומרת, מה עשתה אסתר? החזירה את הכל לשורש. בשורש הכל אחד. ואמרה הקדוש ברוך הוא, אני החזרתי הכל לשורש, משם תבנה כלי חדש. שנקרא גאולה. זה אותן כוחות, אותה אנרגיה, רק בלבוש חדש. זהו. עד היום זה התגלה מכוער, תעלה את הכל למעלה, תבנה את הכל מחדש בצורה נקייה.
אבל אתה רק כאן מכוער.
מה?
היא ענתה רק כאן מכוער.
לא, יבוא המלך והאמן היום.
בסדר.
מה זה אומר?
היא לא
ענתה. מה זה משנה? היא מעלה את הכל לשורש. בשורש הכל אחד. זה אותו דבר. בשורש גם מרדכי הוא אחד. אם מרדכי ירד לעולם הזה ויופיע מולו המן, זה אומר שאני צריך להבין שכנגד עם ישראל יש עם שנקרא המלאק. צריך להעלות את הכל לשורש. זו התשובה שלי. טוב. בסדר? גם אני עולה. גם אני, גם ישראל שלי, אני צריך להעלות אותו לשורש כדי לגלות את האימא מחדש. כי אם אתה לא יודע מי אתה, איך אתה עושה את העבודה? כן.
במגילה כתוב איש יהודי היה.
כן.
ומזכיר לי מאוד את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כל אשר תאמר לך קרה, עשה. וזה בדיוק כמו שקרה.
שמע בקולה.
שמע בקולה, סליחה. זה בדיוק כמו שקרה עם מרדכי ועם...
שמע.
שבהתחלה הוא קיבל עליה כל מיני תיבורים, אבל בטוח הוא שמע בקולה. היא ביקשה ממנו ללכת לקנות את כל היהודים.
נכון, נכון.
בהקבלה...
כי זאת האימא.
שהיא הלכה לבול, והיא הלכה להכנה.
כי זאת האימא. האימא היא תמיד השולטת. תראו, אם. אסתר.
האימא.
מרדכי. אהרון. משה. אליהו הנביא. משיח. תמיד א' מהם. תמיד 41. תמיד האלף קודמת למם. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני. בוא יום השם הגדול והנורא. תמיד זה אותו שגנון. תמיד יש שני גואלים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. רחל קודמת ללאה בגאולה. האחרונה, הגוף שלנו קודם לנפש. אנחנו עכשיו בונים את הגוף הלאומי כדי שיהיה כלי לגוף הפנימי. זהו. והקדוש ברוך הוא מרוב אהבתו לישראל מרוצה בדבר הזה ומוחל על כבודו. מה זה? למה אתה מוחל על כבודו? השווינו אותך, העלינו גם אותך. תעשו מה שאתם רוצים. אם זה לצורך הגאולה, אני מוחל. מוחל, אומר הקדוש ברוך הוא. אם הבנתם את הסוד הזה, ניצחוני בניי. כדי שיבוא המסכים בבחינת גולם, ושם הוא דבר והיפוכו שווים כאחד, כי החוכמה דבוקה בעין. כמו שאמר הכתוב, והחוכמה מעין תימצא. ובעין יכולים לעשות דבר והיפוכו. אז תחזור לעין. דבר והיפוכו. זאת אומרת שהארור המן יהפוך להיות ברוך מרדכי. אתה רוצה לשחק עם המילים? מאין תעשה אני? כן. וסוד, אם רעב שונאך האכילהו לחם, ואם צמא השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. מה זה אומר? אתה מחזיר אותו לשורש, תן לו מים מלמעלה, אתה אכיל אותו. אז מי זה הצונה שלי עכשיו? למה אני אוכל ושוטה בפורים? אתה לכאורה עוד יותר נותן כוח ומשקל לגוף שלך, לחיצוניות שלך. אבל אתה עכשיו מחזיר את הכל לשורש, כי היום מסוגל. על מה נאמר על יום הכיפורים? עיצומו של יום מחפר, נכון? אז אתם מבינים שבפורים עיצומו של יום מחביר את הכל לגולם ובונה מנגנון חדש. זה סודות גדולים רבותיי. וכעניין זה ממש עשתה אסתר שאמרה יבוא המלך והמן היום ועשתה אותו שווה עם המלך. ובזה שברה את התוקף שלו ואת החוזק שלו של המן הרשע. וזהו גם כן עניין מה שבכאן נקרא סעודה על שם היין ולא על שם דבר אחר כמו לחם וחיוצא. למה הסעודה היא דווקא עיקרה לשתות יין? לא אומרים לך מצווה לעשות המוצי, נכון? בפורים אומרים לך לשתות, חייב איניש לבסומה, לא כתוב לאכול. יין זה בינה, כי כל זמן שהיה מוכרע גדולת המן בדעתו של המלך לא הייתה יכולה לעשות לו איזה דבר, כי הדת מכרעת, על כן עשתה משתה של יין דווקא, ויצאו למעלה מן הדת לסוד אלמה דמתקרה גולמה. כלומר, היין מחזיר אותך להיות כמו גולם, ואז עשתה מדבר היפוכו כרצונה, ונתהפך להם מאבל לשמחה. זה בדיוק העניין של פורים. לחזור לגמישות המקורית שנקראת גולם. בסדר? אז אני אגלה לכם סוד. כדי לחזור לגולם צריך להיות לוגם. והנה תוקפו של המן כבר ביטלה אסתר. זהו. כלומר, אם היא הצליחה לעשות דבר הזה, אישה אחת קטנה. תראה מה היא עשתה, אתם כולכם, כל הרבנים, כל המקובלים, כולכם לא יודעים לעשות מה שהיא עשתה שם. אכן עדיין מוטל עלינו לשבור את תוקפו, מיכאל. מוטל עלינו להמשיך עדיין לשבור את תוקפו וכוחו של המן הרשע שהוא מזרע עמלק הצפון בקרב ליבו של כל אחד ואחד מישראל, בפרט ובכלל. והיינו שכל אחד מאיתנו, עם השם, ששייך לעם ישראל, יבטל וישריש את הרע התמון בקרבו. ישרש, סליחה. אשר על כן צריכים גם אנחנו לייצא למעלה מהדעת. זה מה שאתה צריך לעשות בפורים, לעלות למעלה מן הדעת, כדי שנוכל לבטל לגמרי בחינת הרע. ולזה רמזו חז"ל במתק לשונם חייב איניש לבסומה עד דלא ידע. זה הסיפור, שעד דלא ידע, דהיינו שיצא אז למעלה מן הדעת ויבוא לבחינת עולם הגולם. ולא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה עושה אדם שהוא גולמי? הולך לישון, זה מה שאומר הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם בפשט כיוון לחכמי הקבלה. כי כשאתה ישן, אתה עד לא ידע, כי הדעת שלך יוצאת. זה בדיוק מה שצריך להגיע. כי שם דבר והיפוכו שווים כאחד. רק במקום הזה יש השוואה בין דבר לבין הפך הדבר. זה ממשיך לצלם? ואז יוכל לבטל בחינת הרע שבו. כלומר, מה אתם צריכים לצאת מפורים? נקיים. יותר מיום הכיפורים. למה? כי ביום הכיפורים כדי להיות נקי, מה עשית? ברחת מהטבע. נכון? לא אכלת, לא שתית, לא התלבשת, לא נעלת. פה להפך, אומרים לך, כנס ללבושים, תאכל, תשתה, תשמח. שום דבר לא אסור. חוץ מהדברים האסורים בשורש. אין איסורים מיוחדים ביום הפורים, אין. מותר לעשות מלאכה, הכל מותר בפורים. כמובן בגדר המותר. זה סוד גדול רבותיי, זה הגאולה האחרונה. הגאולה האחרונה זה לא יום טוב שאסור, אסור, 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 אסור. היום טוב האחרון זה מותר, 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 כמו יום העצמאות. והטיבו אשר דיברו חכמי דורותינו על יום הפורים, שהוא כמו יום הכיפורים. וזה כוונת המדרש, שמה שציווה הקדוש ברוך הוא לזכור את עמלק, הוא על הצמחוי ריקם. ראינו שצריכים אנחנו להעלות אותו לעולם המחשבה, כדי לבטל ולשבר כוח עמלק אשר ישנו בקרב ליבו של כל אחד ואחד מישראל. כדכתיב תמחה אתה, האדם, את זכר עמלק מתחת השמיים. איך תמחה אותו מתחת השמיים? תעלה אותו למעלה מהשמיים. אז הוא כבר לא יהיה מתחת לשמיים. הבעיה זה שהוא מתחת לשמיים. מעל השמיים הוא לא מפחיד אף אחד. וכיום מה זה? וכן יהי רצון שנזכה במהרה למחותו מכל וכל על ידי ביאת משיח תזכנו. זה מה שהמשיח בא ועושה. עכשיו אתם מבינים למה משנכנס אדר מרבים בשמחה. יש לומר על פי הסוד, והנה כתיב, אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק. מה הקשר? יצחק. כלומר, בעתיד, יצחק מי שיצחק אחרון. כלומר, מי יצחק אחרון בהיסטוריה? עם ישראל. כולם בסוף ההיסטוריה היו בדיכאון חוץ מעם ישראל שהוא יצחק. צחקתם עליו? הוא יצחק בסוף לבד. מהשורש שלו, היהודי הראשון בהיסטוריה, קוראים לו כבר על שם העתיד. מה? מי אומר לקרוא לו יצחק? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אומר לו עכשיו אני הולך, היהודי הראשון בהיסטוריה, הוא הולך לצאת עכשיו, זה שהנשמה שהייתה שם ברדלה, מופיעה באיש הראשון עכשיו בהיסטוריה. תראו איזה כוח יש ליצחק, רק שתבינו. יצחק הוא הנוסח הראשון של כל המחשבה האלוהית הזאת. זה פלא פלאות האיש הזה. לכן הוא נקרא עולה תמימה. הוא אף פעם לא יצא מארץ ישראל, רבותיי. זה הסוד. זה היהודי המודרני האמיתי, המקורי, כפי שהקדוש ברוך הוא רצה אותו, שהוא יצחק על כולם בסוף, על כל ההיסטוריה הזאת, וכל מי שיראה יצחק עליו, כל הרואה אותי יצחק לי. כן, תמשיכו לצחוק. ולהבין טעם הדבר, למה ציווה הבורא ברוך הוא, ברוך שמו לקרוא את שמו יצחק, למה? כי הוא יצא מהחוקיות של כל מה שאתה רגיל לראות. זה נקרא יצחק. יצא מהחוק. ויש לומר די יצחק הוא לשון שחוק, וחדווה, ושמחה, אשר נתהווה על ידי לידת יצחק עליו השלום. בכל העולמות, על ידי השתנות, מדבר אל היפוכו. זה הפסוד של יצחק. זה דבר והיפוכו. אבא שלו חסד, הוא הופך להיות גבורה. אם זה היהודי הראשון והעתידי שהוא נקרא על שם העתיד, אז מה העתיד של עם ישראל? גבורה. בלי שתהיה גיבור לא תוכל להביא גאולה לעולם. ולכן הליכוד של שם הוויה בגאולה הוא גבורה. סרט. שווה, אותו דבר. כי אברהם אבינו עליו השלום היה מקורו מידת החסד. וכך היה דרכו להטיב ולגמול חסד לכל בעולם. אבל יש בעיה בזה. פדל, פדל, שלום, אני מתכופף, לוחץ יד למחבלים. יותר מדי חסד, אתה נותן לכולם. תפסיק כבר. והלבוש של החסד הוא בחינת מים, ויצא ממנו יצחק שבחינת שורש נשמתו היה מידת הגבורה והפחד, בחינת אש. כל עוד עם ישראל לא יגיע לזה בהיסטוריה, שתהיה לו גבורה לאומית, כבוד לאומי, אין גאולה. ועל ידי גודל זה, ההשתנות, נעשה חדווה ושמחה בכל העולמות. הוא יצא מהחוקיות של החסד כדי לגלות גבורה. מה הוא מגלה דרך הגבורה? זה חסד. אבל עכשיו בצורה של לבוש. כלומר, הגבורה היא הלבוש של החסד. אז מי זה הלבוש הראשון בעצם? יצחק. כלומר, יצחק שייך לפורים. בפורים אתה צריך להיות גיבור. זה הסוד של פורים. ולכן מרדכי ואסתר הם גיבורים, כי הם ניצחו במלחמות. והוא על דרך משל מי שמשנה בגדיו הראויים לו תמיד לפי ערכו ולובש בגדים אחרים. עכשיו אתם מבינים למה מתחפשים? כי אתה הופך את כל המצב. מה זה? אני לא רגיל לראות אותו ככה, בדרך כלל הוא מתלבש רגיל, מה קרה לו בפורים? עושים לי עכשיו שפן של חתול. זה הסוד של יצחק. ואזי נעשה צחוק וחדווה לכל הרואים אותו. אז אתה רואה, אתה מחייך, נכון? מה אנחנו עושים? אתם תצאו בכביש, בכל הארץ, בכל 4-5 ימים הבאים, אתם רק עם חיוך על הפנים, נכון? שמים פה שפן, שם ארנבת, שם אריה, שם... אחד כספומט, אחד לא יודע מה. כמו שאנו רואים בימי הפורים, כאשר איש יהודי משנה מלבושה ולובש בגדי אישה, אסור בדרך כלל, בפורים מותר. ללבוש אפילו בגדים של אישה, ואישה יכולה להתלבש בגדים של גבר. מה? לא, 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 בפורים מותר. נעשה שמחה וחדווה על ידי זה. וכשרואים כל ימות השנה את האישה בעצמה שמלובשת, כל אחד בבגדיו, הראויים לו, סור במשך כל השנה. בפורים זה למעלה מהדעת, זה למעלה מההיגיון האנושי ההלכתי. כלומר, זה זורק אותנו לתקופה שבה ההלכות אפילו...
אין הלכות.
הולכות ומשתנות. צריך אומץ בשביל זה.
לא, אין הלכות שם.
יש הלכות שם. יש הלכות. אבל ההלכות הם לא מה שאתם חושבים היום. יש עולם שבו מותר לאישה להתלבש כגבר ולגבר להתלבש כאישה. אלה פלאות. איך? אין שום שמחה, אמנם עיקר השמחה במחמת ההשתנות, רידבר אל היפוכו. וזה הנס הגדול של פורים, והשמחה הוא על ידי ונהפוכו. אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. כלומר, כל חלק יהודי שבך צריך לשלוט על החלק שנקרא שונא בתוכך. מי שונא את היהודי בתוכך? הגוי שבך. מה זה שהגוי שבך שונא את היהודי שבך? מישהו יכול להסביר לי את זה? והיהודי שבך צריך לשלוט על הגוי שבו. מישהו יכול להסביר לי את זה? איך הגוי שבך יכול לשלוט עליך? מה הוא משדר לך כדי לשלוט עליך?
רצון לקבל.
מה? בסדר, אבל מה זה אומר? מה זה הרצון של גוי? מחוץ למערכת האלוהית. כל מה שאתה עושה מחוץ למערכת האלוהית. מה זה היהודי שבך? אותו דבר, רק בתוך המערכת האלוהית. תצא, תבלה, תשתה, תאכל הכל, אבל אתה קשור לשורש. זהו, זה מה שמבקשים ממך. ופור המן נהפך לפורנו, לפורים שלנו, ומטעם זה היה גם כן שמחה וחדווה בכל העולמות מלידת יצחק, אבינו עליו השלום. כלומר, מה נולד בעולם בלידת יצחק?
הצחוק.
שמחה, הצחוק. פורים. שהוא בחינת אש. פורים זה אש, רבותיי. בסדר? רק מאש אתה יכול לצחוק. מה עושה אלכוהול? מה עושה היין? נו, זה אש. האש עולה למוח שלך. העדים של היין עולים למוח, יוטקה, שתה יוטקה, שקיעה, שתי אותיות, יוטקה, חוכמה ובינה, כל העדים עלו לך למוח, מה אתה עושה שם? חוגג. ופשוט מאוד, עולם אחר, אתה כבר משתחרר מכל המעצורים שלך. עכשיו, זהירות, נכנס יין, יצא סוד, כלומר, יצא מי שאתה עכשיו בפנים. אז אתה עכשיו לא יכול לשקר כבר. עכשיו אם יוצאות ממך מילים גסות ודברים לא יפים, זהירות, זאת אומרת שאתה עדיין לא מוכן לזה. אבל יהודי כשר, יהודי טוב, שהוא נכנס לעולם הזה, מה יוצא ממנו? רק קודש. רק קודש. אז יפה, אז צריך לדעת איפה אתה נמצא.
אבל לא, אם החבר שלי אפילו מעל הדעת, אני חושב שהוא
יצטרך להיות
מתחת
הדעת. נכון, צריך לעצור אותו, להוציא אותו, נכון, 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 נכון. שלא יצא חזיר חז ושלום. ומאברהם אבינו עליו השלום שהוא בחינת מים, מידת החסד, ועל ידי העקדה נהפך הדבר והחליפו הלבושים. ונכללו זה בלבוש של זה, כי אברהם נעזר אז בגבורה וכבש את רחמיו לשחוט את בנו. כלומר, אברהם אבינו כבר התחיל לגלות את הגבורה הזאת. מתלבש אז בבחינת חסד לאברהם. כמו שכתוב באריזה על הפסוק, ויומר יצחק אל אברהם, אבי, ויומר הנה מי, מי? מה הבנתם פה? זה פסוק מהתורה. מה חידש פה האריזה? לא, הוא לא שואל אותו איפה הוא. הוא אומר לו, אני, לא, פה, בלי כלום, רק זה. יצחק אומר לאברהם, אבי, כלומר, אני הפכתי להיות חסד. הבנתם? אני עכשיו נקרא אבי. ומה אבא שלו אומר? הנני בני, ואני הפכתי להיות בני. הבנתם? זה מה שמגלה לנו מארי הקדוש. הם התחלפו. בדיוק. לא התחלקו. הם הפכו להיות בעצם אחד, כל אחד נתן לשני את החלק שלו.
אז היה גבורה.
כלומר, מה הם הולידו עכשיו ברגע זה? את יעקב, את עם ישראל. דהיינו שהיה יצחק מטמיע מאוד ואמר לאביו, הלא אתה אבי. אז איך יכול להיות שאני עכשיו הפכתי להיות אבי? ואבא שלו אומר לו, הנני בני, אני הפכתי להיות כמו הבן שלי. ולפלאות. כלומר, גם הם הגיעו לפורים. רוצה לומר, היודע הוא מפורסם במידת טובו וחסדו, ודרכו להיטיב עם כל הברואים, ואיך כעת נהפכת להיות מוסכם ברצונך לעשות דבר זה, ההפך מדתך וטבעך. ההפך מדתך. ויומר אם...
השחיטת הילד.
השחיטת הילד. על הרצון בכלל להגיע לקחת את המאכלת. רוצה לומר לעת, אתה אני לובש בבחינת בני. הנני בני. שהוא מידת הגבורה, שהוא לצורך שעה. אז יש זמנים שהם למעלה מהזמן. פורים זה למעלה מהזמן. לכן אף פעם לא תראו סמוך לפורים את המילה. אמרתי לכם שיש הבדל בין ימים לבין זמנים. מה כתוב במגילה על פורים? ימי, אף פעם לא תגיד זמן. כלומר, לומר חג שמח בפורים, זו טעות. כי אתה מצמצם, אתה מוריד את זה למדרגה של מתחת לזמן, כי חג זה חוגה.
פורים שמח.
פורים שמחי. כי יש תמיד שניים. ימי הפורים האלה. יפה. אתה לוקח את ימי הפורים האלה ואתה מוריד אותם ללבוש. זה בדיוק העניין של פורים. לקחת דבר שהוא מעבר לזמן ואתה מביא את זה בכל שנה ושנה, בכל מדינה ומדינה, בכל איש ואיש, משפחה ומשפחה, עם ואח. כלומר, מה עשית? הבאת את הלמעלה מהטבע והלבשת אותו בתוך הטבע. אבל אתה צריך לזכור את השורש. פורים שמחים. נמצא שאז היה נכלל בחינת אברהם ויצחק, ובחינת יצחק באברהם, שיצחק לבש מידת אברהם, יסוד המים, שנשפך לארץ שהיה אז בעיני עצמו נבזה ושפל, כדי לקיים מצוות בורו, כמו שכתוב, וילכו שניהם יחדיו. הנה הפסוק שחותם את כל העניין. וילכו שניהם יחדיו. גם בפורים, אתה הולך יחדיו, יבוא המלך והמן היום אל המשתה. ואז אתה עולה לנקודה של יחדיו, של אחד. מה קורה בנקודה הזאת, ואנחנו מסיימים בזה, לפני קריאת הברכות, התפילות. כל החושים שלנו הופכים להיות אחד. כלומר, אתה צריך להגיע בימי הפורים לראות עם האוזניים. לראות עם האוזניים. לשמוע עם העיניים. להריח עם הפה. לגעת עם האף. אתה מסוגל לעשות דברים כאלה? יפה, וכל העם רואים את הקולות, כמו שהיה במתן תורה. ולכן פורים זה גם מתן תורה. אתם רואים שפורים כולל את כל החגים? הרי בפורים קיימו וקיבלו. אז יש לך מתן תורה, יש לך יום הכיפורים, יש לך את חנוכה, כי חנוכה ופורים זה אותו דבר. פסח זה גאולה הראשונה, פורים זה גאולה האחרונה. שבועות מתן תורה, אמרנו סוכות, מה זה סוכות? לבושים. כשיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא לבוש אותנו כדי שלא נהיה חשופים לעמלק, זה אותו דבר, הלבושים. כלומר, בפורים יש לנו את כל החגים של השנה. למה? כי הוא למעלה מהחגים. שבת, מתן תורה. הכל. הכל נמצא בפורים. מי שמבין את הסוד הזה, חבל על הזמן. כן, מה? אז זאת המדרגה העליונה, הכי עליונה שיש. לכן, הברכות שאנחנו נאמר עכשיו, והתפילות שנתפלל עכשיו, אני מבקש מכם, כל אחד במקומו, לומר את אותה ברכה לפורים. אנחנו נאמר את זה עכשיו כהכנה, אבל בעזרת השם, תאמרו את התפילות האלה במקום שתהיו בו. בימי הפורים, ביום הפורים, אצלנו יום ראשון, בירושלים יום שני, בעזרת השם, ובעזרת השם בצורה הזאת אנחנו נשנה את הדברים. אז נתחיל. לא כתבת? זה יריב. יריב רצה שנקרא אחרון, אבל נקרא אותו ראשון. אני כבר בנהפוך הוא. כתב לי תפילה של יומיים, תימני. תפילה לעני כי יעטוב ולפני השם ישפוך שיחו. בורא עולם, אבא, מלך מלכי המלכים, אל מלך נאמן, ניצבים אנו לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. מה אנו ומה חיינו לבקש ולהתחנן לפניך על עמך בית ישראל, בארץ ובעולם כולו, והנדחים אי שם, הטועים והעגונים שרוצים קרבתך ולא יודעים אנה נלך ואנה נבוא. על כן, לא מבין מה כתוב פה, על כן, באנו ויראינו, למרות שלא השגנו חוכמה ולא דעת, ולמדנו מעט גמרא, וניסינו להיכנס בשערי האורה, ולהשיג את שלושת הכתרים הכתובים באצבע אלוהים, לנסות ולסדר בעולמך קצת מלחם הפנים בשולחן אשר לפני השם. מי כעמך כישראל, הרוצה ומתחנן בתכנונה ומבקש לשחרר אותך ממעשרך, מלך אסור ברעתים. אין מי שישווה לך ומי ידמה לך. מחר תרד בשביל, מתי תרד בשביל ובנתיב אשר לא ידעו עי, ותראה את עמך ישראל אשר גאלת ממצרים, מתחנן ומבקש ממך בכל יום בבכי ובדמע, להרוג ולגלות את גואל צדקנו שנמצא פה בעולמו, עצוב ועלוב, אוהב הבריות כולם, אך עדיין לא קיבל רשות להתגלות. עצוב ועזוב שפרנסתו לא מצויה בשפע, ואתה הלא עובר על פשע, כמו שהודעת לענב מקדם, תעבור על פניך ותגאלנו ותישא כל אבנותינו. אדם לעמל יולד וידרוש אל אל, ובכנסים מבטחנו, אתה בתקווה לכל דל עני ואביון, ומצילנו מיד חזק ממנו. מה אנוש כי תזכרנו, שמע אל עבדיך וברך את עמך ואת ישראל. צור ישראל וגואלו, סנה לפשענו וחטאינו, וחפר לעמך בית ישראל. לפעמים אנו מועדים ונופלים, ללא כל כוונה. בפנים אנו נקיים ופשוטים, רק בחוץ אנו מתווספים, מחוספסים, ומחכים שתלביש אותנו כותנות ספסים, עליך הורגנו כל היום, אבא אבא. שנתך נדדה אז בימי מרדכי ועשר, וגילית לנו את אורך הגדול, חסד כפול אחד. שפוך עלינו את האור הגדול הזה ונזכה לחיים ארוכים ומתוקים עוד היום הזה ולעולם. אל יראה אדם בצער חברו, ותיתן לכל איש ואיש די מחייתו, לכל חולה בריאות איתנה וללא כל מחלה. בתוך עמך אני יושב ומבקש שתמחה דמעה מעל כל פנים ותעלה ותגדל מעלה מעלה את 71 סנהדרין כנסת ישראל, ובראשם מלך המשיח שמשכת אותו בשמן זית קציץ טהור, כעין בעין נראה ונזכה לראות בשוחה לציון ברחמים, ונזכה לקבל מידת מיד, ידך, את המפתחות, מפתחות הגן, ולשים השושנה בראש, בראש הכיסא, ועמך בית ישראל יהיה אור לגויים, לגויים, ולא נחלום עוד את שוחה לציון ברחמים, אלא נראה ונחוש אותך ונדעך בשם. עוד היום יושבים זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, ולא נשאר אלא ולנקות את החפתים ועברותיה בירקת חרוץ. מה אדיר שמך בכל הארץ? אל אחד יחיד ומיוחד, אל תשלחנו לעת זקנה, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אל העתה. נכון שעכשיו הכל מר, אבל לאט לאט נהפך למתוק, וגם החושך נהפך לאור. תודה על כל מה שאתה עושה ונותן לנו. אל חי, זך רגלי, זך ידי, תודה, 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 שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. יריב בן ברוך וברכה. חבוד, כל אחד עם התפילה שלו. אין יותר? חבוד, מי? סוריאל. יקרא לנו את ברכתו. אוסנת כדבר, לא חשוב. תקרא, תקרא אתה.
אם עצר מלפני השם, אלוהי אלוהי, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שכן הרבות בו העולם, שתהיה תפילתנו רצועה מקבלת ומקובלת לפניך, בבקשה אמיתית להרבות גילוי אורך בעולמך, אין בנו הכוח, היכולת והמידות הראויות להיות צינור, זך ונקי, לאורך יתברך. מבקשים בתחילה ובתפילה, כי תחיש גאולתך ותזכה את כנסת ישראל בת זדותך, בבית כראוי לזיווג עליון, בית של קדושה, בית של שכינה, בית של אור תורה, חיים, רפואה ומזור לנפש בגוף, שנזכה לשמוע ניגון לרעים, להביא ביקורים ולהפיץ אורך לגויים, אמן כי נראה לעשות.
אמן ואמן. חזק וברוך. מיכאל.
בראתנו מפניך ובעזרתנו שנתאמץ כדי שנפסיק להשים ולהסביר, ונתחיל לאור ולחבק, שנוכל לראות את העם ולשרת אותו בנקי וחולתנו. שתמים יהיה הלל לשני ושמי לנו, שנהיה כל יום בעשייה יופי החיצוני מכל הלב, וכל יום נתחדש בחיינו, נתקשר בשורש ונהיה שלם בכל פרט בחיינו, שנזכה להיות בעשייה ובניית הגשר ואהבה המדינה, שבליקוח ובייס כמה עדיין יהיה שלום וחיבור, ומשם יצמח את האור, ביכולת לקבל את השני למרות השוני, יצמח את האור למרות השוני, ובעזרת מאמצנו של עבדות, חיבוק ואהבה נמצא חן בעיני השם, ונברד את תשובתו הגלוי ונקדם את הגאולה השלמה, ושבכל יום נזכה לקום ולראות את העולם בשמחה, חיוביות ואהבה, ונזכה להשוות את האומה לכלל ואת עם ישראל לכנסת לישראל.
אמן. חזק וברוך. אבישי.
אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, צועק ליבי למשמע אוזניי, אורג לתפוס מקום במוחי, שיתקרבו כל חלקי התורה שבחיי לתורת חיים איתנה, לרפס באהבה את המפגש של שמיים וארץ בחיי ובעולם כולו, מתוך אמונה ודאית, באור הגנוז בכל מציאות, שאיך היה לפתוח ולא לסגור את דלת האמת, להרבות שלום ושמחה בנוכחות ודאית של אריה. להתגבר עם שחר הגאולה לעשיית קודש, להכישה הגאולה ועשן של דבי.
אמן, כן ירצה. אתם רואים? זה תפילות בעין הרע שכל אחד בעצם כותב מהנפש שלו בפנים, וזה דברים אמיתיים וחזקים. אני אמרתי, וזה עובר לצדיק, שאנחנו עושים הערב את הדבר הזה, והייתה שמחה גדולה מאוד בדבר. חבו.
ירצון מלפניך, אדוני, אמון ומולה, ובין שהרגש נמצא על הרגש של האומה, שיהיה על השכלי של האומה,
הערכים.
הערכים האמיתי של המחשבות, שיהיה על הערכים יהודית אמיתית.
אמן, כן ירצון. חבוד. טוב.
סלח לי ריבונו של העולם שאני פונה אליך כדרך בשר ודם, כי אינני יודע דרך אחרת ראויה יותר. לשם יחוד קדושה בריחו ושכינתה, לשם כל ישראל ולמען כל ישראל ובשביל העולם כולו. ריבון העולמי מלך מלכי המלכים, אתה בראת העולם, אתה בראתני, אתה יצרתני. אין לי על מי לסמוך אלא עליך בלבד. קח ואר את עינינו בחוכמתך למען נמצא את הדרך חזרה. חדד שמיעתנו בדיני העילה, למען נשמע את שיר עדן גנך. ערך אפיים ורב חסד, נשמת אפי מחפשת חיים בעולמך. גלה בנו אומץ וגבורה, נצח ועוד, למען נוסיף מלכותך בחסד ורחמים בעולמך עדן. תורתי ותפילתך הם לי לישועה, עוזבי בזמרתיה ויהי לי לישועה.
אמן. שי, כתבת משהו?
לא כתבתי, נודע לי שבאתי.
בסדר.
אני יכול להגיד בלי רצון שכל יהודי בגלות ירגיש כזר וכמלך בארצו.
אמן. זק וברוך. חבוד.
יש לי בקשה של המצילה, אבל...
אותו דבר.
שנזכה לראות את הטוב בי ובאחר, ושנהיה לצוף לקרוא ממש בקרוב.
אמן. דניאל.
אלוהי אלוהים ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, צח, אפינו ושבח גדולתך, שתף אותנו בין תוצאותיך, ואחל לנו להיות מאגירי האור שלך. גלה לנו את תודות בריאתך, כדי שנגלה את הנביאים שבתוכנו, על מנת לברר את ישועתך. אמן,
אמן, אמן. זק בו, חננל. לא?
אני נזכה לכתוב כמו שאתם כתבתם.
עזרת השם. אוריאל. פבוד. נו? לא כתבת. שאול, כתבת? פבוד.
לראות כמו שלך, אדוני אלוהינו, אלוהי אבותינו, שתשרה את רוחך ותשים הרמה חברנו שצד ידינו, וכן רצונך להשפיע שפע קדושה וצערה. ולחיבור בינך ובין השרף בישראל, בעדות משולשת זאת, לקיים את עולמך בתיקון שדי. כשם ששמך והשבת בישראל כאחד, כתחיש את גאולתנו השלמה, אמן כנראה.
אמן ואמן. תינון.
אמנה של עולם, עזור להיות יפה ביום שונני מרגיש כתה עם מי. ולכוף, גם תלך לגס ומוות, שאי מוות. להיות מחובר לגלך, אני חושב להיות מחובר לעצמי ומשכתי לסויבי. ללמוד לשלוט בכל הכוחות ולהזין, לבלות את הצעתך בכל דרכים.
אמן, כן יהי רצון. לא כזאת? טוב, אז נסיים, אני אקרא גם כן את התפילה שבסייעת הדשמיה כתבנו. התפילה הזאת הייתה אמורה להיקרא בתפילה שם, בכותל, אבל בעזרת השם, אני אצרף את התפילה שלי לתפילות שלכם כמובן ולתפילות של עם ישראל. כשם ייחוד קודשה ברכוש חינצה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ריבונו של עולם, אבינו אב הרחמן, מלוך כל הארץ כבודך ולת אתר פנוי ממך. כתוב בדברי נביאיך, שלא לעד נשאר מחוסרי דעת, בהסתר ערכי הקודש. ריבונו של עולם, כמה דורות חלפו מן העולם וציפו בחיליון עיניהם להיגאל בשלמות, ועדיין לא זכו לגילוי מלכותך בפועל. לפי כל הנבואות עומדים אנו היום לפניך ברגעים האחרונים החותמים את ההיסטוריה האנושית כולה, וכבר רואים אנו בעינינו אחרי גלות 2000 את המהלך הגדול של שיבת ציון. בניך ובנותיך אכן שומעים את כל השופר המקבץ עם הקודש בארץ הקודש. בונים אנו היום לפניך בלשוננו ובתפילותינו את בית מקדשך. ריבונו של עולם, על חילול שמך בעולם אנו זועקים. על מיעוט גילוי כבודך אנו עומדים, וכימי מור והדס מחלים לישועתך, מבקשים להיות חלק ממקדשי שמך בעולם. יותר מתמיד מבינים אנו, בני בריתך, את תפקידם בקרב האנושות, מבקשים להיוושע מכל מיצרים ולהיחלט ולצאת לרוויה, להיות חלק פעיל בגאולת עולמך ולעלות בקרוב אל נבי קודשך, לספר תהילתך, בחרתנו מכל העמים, והננו עומדים לפניך בצניעות ובענבה, בבקשה מעומק הלב לעשות רצונך. מתחננים לפניך שתתגלה למלוא פערך ושתגאל את היקום כולו המחלה כל רגע לשועתך. בוני ירושלים עיר הקודש, שותפים אנו למהלך הגדול בבניין ארצך, עשה למען שמך והחש המהלך, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, הופה באדר גאון וזוכה, על ישראל מקדשי שמך, ואת צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, כי מצפים אנחנו לך, שמע קולנו היום, ויחד נזכה כולנו לטיין בעדנך, אמן ואמן. ברוכים תהיו, ובעזרת השם שנזכה ממש לחיות את ימי הפורים, בשנה הזאת כהבנה עם הבנה פנימית עמוקה של הלבוש הזה שהוא מלא 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 בהוויה. אומרים לנו חכמים שכיוון ששם השם לא מופיע באיזשהו מקום במגילה, זה בגלל שהוא נמצא בכל מקום. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שרק אחד מנהיג את כל התנועה האנושית הזאת, את כל ההיסטוריה הזאת, רק הוא התברך שמו. ואנחנו פשוט בענבה ובצניעות נכנסים ומשתלבים במהלך הגדול. יהי רצון שהפורים האלה יגלו בגאולה שלמה וסופית וחותמת את כל המהלך, שבעזרת השם נראה את המלך הגדול, הגיבור והנורא, מופיע במלך המשיח ומגלה מלכותו בעולם. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה.